גם אותך שאלו אם אתה בוגר מכון או לא פלאמה יודי שאלו כאן
Thank you. Oh, תראה תודה לרב דוב ביגון ולכל הצוות וכל מה שנתן לנו, ואנחנו מברכים את הרב ביגון ולכל הרבנים שתמשיכו לגדל תלמידים הרבה ותמשיכו בדיוק כמו שאתם.
אני מרגיש חובה גדולה למכון מאיר שעזרה לי מאוד בהכוונה של כל הדברים החשובים בחיים. הרב ביגון אמר להתחתן, אז הלכתי לחפש אישה. לפני זה קצת למדתי תורה, אחר כך הלכנו להתיישבות בעקבות הקו שמחנכים במכון מאיר, ואנחנו כבר 24 וחצי שנים במושב קשת ברמת הגולן, ואפילו שהיה לי הזדמנות לחזור למכון אחרי זה, אז חזרתי לשנת לימוד באמצע הדרך. לכן אני מרגיש כל הזמן קשר, וברוך השם שימשיכו לחזק את העם.
טוב, קודם כל אני מאוד שמח למכון מאיר שעליתי מאתיופיה, אז הגעתי לארץ, קלטו אותי וקבלו אותי, ואני מתרגש, אני נמצא ליד הרב שלי, קשה להגיד, פשוט הוא הרוחני שלי, הרב יצחק אלידר, הרב דוב ביגון, ראש הישיבה, וגם אני רואה את ראש הישיבה, גם הרב שלי, וזה ממש אני שמח, המקום הזה בלי מכון מאיר, זה העדה האתיופית הייתה הולכת לאיבוד בנושא הרוחנית. זה המכון מאיר הראשונים, הנחשונים קלטו את העדה האתיופית, גם את הקסים, 80 קסים, וגם זה 100 צעירים הביאו אותנו למכון מאיר, ברוך השם, בזכות מכון מאיר, בזכות הרבנים שלנו לימדו אותנו היום אנחנו מחזיקים את הקהילה בכל קבצי הארץ, מבטולה עד אילת. יש רבנים שלמדו במכון מאיר, אותם רבנים שלמדו אותנו במכון מאיר וליוו אותנו 14 שנה, ברוך השם היום רואים פרי. בכל מקום יש בית כנסת, יש כבוד לקהילה, יש מנהיגים לקהילה, יש תלמידים בכל מקום, ואם זה בנים, אם זה בנות, ברוך השם, יש חינוך טוב, ברוך השם. ואני שמח, המכון מאיר גם יתפתח בצורה מאוד מנחים, בצורה משמח. תודה רבה לכם.
הנה, יש פה חלק מהמחלקה של דוברי רוסית, שהיא קמה בעשר שנים האחרונות, ועברו דרך המחלקה קרוב ל-500 איש, ואני חושב שהמחלקה הזאת מסמלת יותר מכל את הזמן של עקבת דמשיך, מה שאנחנו אומרים, קיבוץ גלויות, גאולה אמיתית, גאולה ברוח, גאולה בנפש, גאולה בגוף, דברים שאנשים לא האמינו שיהיה יום שיהודי רוסיה ילמדו תורה, ילמדו גמרא, חשבו שכבר הגלות שרוסיה נשכחה. הנה אנחנו רואים את נס יציאת מצרים כנגד עינינו, וזה מתקיים במכון מאיר. עם ישראל חי כי משמו, הנה פה יושבים לפנינו כל אחד אהוד מוצל מאש. תודה רבה.
הרבה פתיחות וכיוונים חדשים בתורה, שהרבה אנשים מפחדים לשאול ולבדוק, היות והכל פתוח ואמיתי,
שנמצאים באצטדיון, מבקשים להתקדם ולהגיע לטריבונות.
איך אני אגדיר את זה?
הסמוכות למחיצה. נשים,
אתה מרשה לעצמך הרבה יותר, והגדילה שלך בתורה היא מאוד מאוד נכונה ואמיתית ומסודרת. זה לא, אתה לא מפחד לשאול שאלות, וזה מקום שצריך.
ברוך השם, מכון מאיר נתן לנו הרבה דברים, אם זה ברוחניות, התחזקות בעבודת השם, באמונה בהשם, באהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל, תורת ישראל. ברוך השם, התחזקנו ואנחנו גאים במכון מאיר, ברוך השם. יהי רצון שמכון מאיר תמשיך באמת להגדיל תורה ולאדירה ולחזק את עם ישראל ואת ארץ ישראל. ממש, ברוב העוז ותעצומות.
תודה רבה.
ברשות הקהל הקדוש, בוגרי מכון מאיר, אורחים נכבדים. כבוגר המחזור הראשון של מכון מאיר, אני מתכבד לפתוח את הכינוס הארצי של בוגרי המכון לדורותיו, בסימן חיזוק העם, התורה והארץ. לפני 30 שנה הוקם מכון מאיר על ידי קבוצה של בעלי תשובה מההתיישבות העובדת, בחדר קטן בקריית משה בירושלים, בביתם של הרב דוב והרבנית נווה ביגון. קהל נכבד, אני מתכבד לפתוח את הרב שיח המורכב כולו מבוגרי המכון בנושא מה עלינו לעשות לעת הזאת למען העם, התורה והארץ. ינחה את הדיון הרב הסופר זאב שרון, ראש המכינה הקדם צבאית במעלה אפרים. חברי הפאנל, הרב אלוף משנה במילואים אבי רונסקי, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר, הרב סגל אלוף יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם צבאית באלי, הרב יונתן אדואר, רב מרכז העיר פתח תקווה, אלוף משנה במילואים גבע רב, הרב יוסף מנדלביץ', אסיר ציון לשעבר, רם במכון מאיר, ומייסד המכון, כבוד הרב דוב ביגון. הרב זאב שרון, בבקשה.
ערב טוב לכולם. לא כולם רבנים בוגרי מכון מאיר, אתם יודעת את זה. הבוגרים היותר רבים של מכון מאיר הם לא רבנים, הם יהודים הכי טובים שיש, וכל אחד צריך להתפרנס, אז אנחנו ברבנות. אומרת המשנה במסכת אבות, חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואלו הן: תורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד. שביקש ממני הרב ביגון להנחות את הערב, והוא שאל, הוא אמר, הוא ביקש שכל אחד יאמר מה מכון מאיר זה בשבילו. אז חשבתי על המשנה הזו שעליה אומרים חז"ל שיש דברים של קניין, זה דברים של קבע. שאדם קונה דבר של קניין, זה דבר שהוא רוכש אותו וזה שייך לו. כל הדברים האלה נקראים גם ראשית, גם ארץ ישראל, גם בית המקדש, גם תורה, אברהם, ככה אומר המהר"ל. ואני חושב שמכון מאיר, לפחות לי באופן אישי, זה שני הדברים האלה. אחד, זה המפגש הראשון עם התורה, והדבר השני זה החוויה הראשונית של המפגש עם התורה, הקניין והראשית. אני באופן אישי חב קודם כל למכון מאיר את אשתי. אשתי ואני, אנחנו הזוג שבעה ילדינו וארבע נכדינו, ויש כידוע, אנחנו מדברים על הסגולה הישראלית, המצווה של לראות ולראות שמופיעה ברגל. מכון מאיר לא ידענו, אבל ידענו שיש דבר כזה, שהיו השיעורים המשותפים. היה פעם כזה במכון, פעם אחת בשבוע בערב, שיעורים לאנשים מבחוץ, שיעורים שהגיעו לשם גם בנות וגם בנים, והוא היה מורכב רק מהבנים של מכון מאיר ומהבנות של מכון אורה. זה היה אז המחזור הראשון, ובאנו לראות ולראות, ידענו שיש משהו כזה, אבל לא הבנו את המהות האמיתית של הדבר. דבר שני, יש הרבה סיפורים, ואני חושב שעוד יקומו לנו סופרים ומשוררים שיספרו על חוויית התשובה, כי חוויית התשובה זה משהו שמי שלא היה ולא חווה אותה, עליה אמר כבר שלמה המלך, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה בוז יבוזו לו. החוויה הזו של לגלות, למצוא את הקדוש ברוך הוא, הדרך, התהליך, הלבטים, הניסיונות שכל אחד מהיושבים פה, לא רק כאן ודאי, הרוב שיושבים מנגד, יכולים למלא כרכים וספרים על החוויות. אני רוצה לספר חוויה אחת קטנה.
אני כבר חיוונתי את זה לפני
הגעתי למכון מאיר, זה היה קצת אחרי פורים, בראש חודש ניסן יצאו לבין הזמנים, אמרתי באתי ללמוד תורה, אין בין הזמנים. ישבתי ערב אחד, למדתי, התחלתי משנה ברורה מההתחלה, הגעתי גמרתי סעיף כ"ד באור החיים, אמרתי אולי עוד קצת, הייתי כבר רעב, אמרתי נלמד עוד סעיף אחד. התחלתי עוד סימן אחד, הגעתי לסעיף הראשון, הייתי עייף, ושם אומר השולחן ערוך שאין מעבירים על המצוות. שאדם שבא להניח תפילין, אם הוא בטעות הלך ושלח את היד שלו במקום אל הטלית אל התפילין, אז אין מעבירים על המצוות, כידוע, ואז הוא צריך להניח את התפילין קודם ורק אחר כך את הטלית. אמרתי, טוב, הלכתי לישון. בבוקר לא היה מכון מאיר, הלכתי לבית כנסת בגבעת שאול שם, ישראל הצעיר. אז עוד לא הייתי נשוי, לא הייתה לי טלית, אבל היו לי תפילין. פתחתי את התיק של התפילין, שלחתי את היד ונתקלתי בתפילין של ראש. אמרתי, אני כבר תלמיד חכם. ולמדנו בסעיף הקודם, אתמול בלילה, בדיוק נפלתי על הסעיף המתאים, שאין מעבירים על המצוות. וזה כאן היה לי כי הייתי עצלן, וכבר שנים עוד לפני שהגעתי למכון לא התגלחתי. ואני עומד ומניח את התפילין של ראש, ואיזה אדם אחד בבית כנסת אומר לי, לא, 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 לא. ואני עושה לו עם היד, מה אתה מבין? אתה לא מבין שום דבר. ואני מניח ככה טוב את התפילין, ואחר כך אני מניח את התפילין של יד, והוא כבר עושה לי, וזה, וחזרתי למכון, התיישבתי שוב, פתחתי את המשנה ברורה, עוד חמישה סעיפים, אין עם ארץ חסיד, ואין בור ירך חטא. נמצאים איתנו פה אנשים, אפי, אמרו שבסוף התרצית. חלק מהיושבים פה זכיתי להיות חברותא שלהם במכון מאיר, ואני חושב שוב, החוויה הזו, אמרה לי פעם אישה שהיא נסעה במונית 20 שנה אחרי שהיא חזרה בתשובה, ושהיא התיישבה בכיסא האחורי, הייתה לבושה כבר דוסית מן המניין, והנהג המונית מסתכל במראה אחורה ואומר לה, את בעלת תשובה. היא באמת הייתה לבושה בסדר, בכלל לא פריקי ולא אישה כבר עם ילדים, ואפילו אני חושב כבר לנכדים, הוא אומר לה, את בעלת תשובה. אז היא אומרת לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לה, לפי הברק בעיניים. ואני חושב שהברק הזה בעיניים, גם היום שאני הולך לחתונות, גם אם אני לא יודע למדו מכון מאיר הבחורים או לא, אפשר לדעת אם הבחורים הם מכון מאיר. יש משהו אחר. ואין ספק שהחוויה הזו של התשובה משאירה באדם רושם בעל ימחה. רושם שקיבלנו אותו במכון מאיר, ופה באמת רוצה להודות שוב ושוב לרב דוב, שבאמת מסר את נפשו. מסר ומוסר וימסור, ובאמת אני חושב, ובמסירות, אנחנו במחזורים, אני חושב שרוב היושבים פה לא למדו את רוב שנותיהם תורה במכון, כי אחרי שהם גמרו את המכון הלכו גם ללמוד במוסדות אחרים, אבל הרושם הראשוני, הקנייני הזה, של קניין התורה, של קניין יראת שמיים, של החוויה האמונית הנפלאה שכל אחד שלמד במכון מאיר, אני חושב שזה הדבר היותר עמוק וחזק שקיבלנו בדרך שלנו להיפגש עם תורת ישראל ועם עם ישראל ועם ארץ ישראל. עכשיו, אני פונה פה, נתחיל מי? איגל. לא, הרב איגל. לא. הרב דוב, אתה הראשון למעשה, התלמיד הראשון של מכון מאיר. אני זוכר, נדמה לי שהעסקנים שלנו היו קצת בצבע אחר שנפגשנו, גם הבלורית, שלך או לא, שלי. בכל מקרה, חוויה, משהו בחוויות שעברנו במכון מאיר. הרב דוב.
טוב, קודם כל, ערב טוב בכל הקהל הקדוש הזה של תלמידי ותלמידות מכון מאיר ומכון נורא ונשותיהם וילדיהם. הלכתי להציג שם על המתקני המשחקים כל כך הרבה נכדים בלי עין הרע, גם נינים כבר. לא יודע למה, אבל זאת עובדה שהקדוש ברוך הוא שם אותי בנושא הזה שנקרא מכון מאיר. אני רוצה לומר שלפני שהוקם מכון מאיר, בסוף מעשה מחשבה תחילה, ניהלתי איזה יומן, הבאתי אותו, אבל אני לא רוצה כרגע לגזול את הזמן, והסתכלתי, רציתי לדעת איפה פעם ראשונה בחיים חשבתי על הרעיון הזה. ובאמת מצאתי את המקום הזה, ופשוט, הרעיון היה פשוט מאוד. צריכים ליצור כתובת לאנשים שרוצים להתקרב לתורת ישראל. אני למדתי את מרכז הרב, וכמה הכתובת הזאת קמה. סוף מעשה ממש במחשבה תחילה. אולי, אני אומר, אולי כדאי לקרוא את באמת את הדברים. פשוט אני, למה אני אומר, למה אני מביא את זה? כי יש כאן כמה, הרבה, לא כמה, שממשיכים את הרעיון הזה, כל אחד בתחומו, כל אחד במקומו, וצריך לדעת שמחשבות לא הולכות לאיבוד. ואם האדם חושב ומאמין במשהו הוגה, בסופו של דבר הדברים הולכים וקמים. ואני אקרא פעם ראשונה ביומני כאן, שאני אמצא את זה, שמופיע הרעיון הזה צריך לעזור ולחזק ולתת לאנשים אפשרות לחזור ליהדות. אני קורא את זה ככה. למה עם ישראל זקוק ומה אני יכול לתרום, זאת שאלה שאין לי עדיין עליה תשובה חד משמעית. אני חושב שעם ישראל צריך יותר מכל, דרך אגב, זה, סליחה, זה לא יסודו של מכון מאיר, זה כבר שלושה ימים, שלוש ארבע שנים אחרי זה, אבל התחלה ממש ככה. יום ירושלים תפשין למד דלד, זהו, פעם ראשונה. מתוך דחיפה פנימית אני מוצא עצמי קשור ורתום לפעולה ציבורית כלל ישראלית. אני חושב שצריך להקים, לעורר תנועה, כאן אני כתבתי בסוגריים בעלת משקל פוליטי, אבל מהר מאוד חזרתי ואחרי שנתקלתי בפוליטיקה, שמטרתה לחזק את העם ולהדגיש שלוש נקודות הדרושות תיקון בעם, והסדר אינו משנה: תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. כאן אני עושה איזו תוכנית שחלקה יצא לפועל, ואני כותב בהמשך העניין, לא יודע אם הם נמצאים כאן, יהושע אבני ובועז, שאת שם משפחה שאני לא זוכר, מהתלמידים הראשונים של מכון מאיר. הדברים צמחו כאילו מאליהם, על ידי יהושע ובועז ואחרים שפנו ברצון ללמוד תורה ולא מתאפשר להם מסגרת ישיבה. כך הוקם חוג הלימוד הקבוע בפסח השנה. עד באמת הוקם הזה. אבל ככה זה התחיל, ואני מאמין שזה מה שצריך לעשות. דהיינו, העניין הזה של שיבה ליהדות בדרכו של הרב זכר צדיק לברכה, זה בנפש האומה ממש. ממש. בפרט בימים אלה רואים את זה בחוש. וכל הציבור הקדוש שנמצא כאן, בעצם הם מבחינת זרעים, ככה אני מרגיש, או שתילים, נאמר ככה. בקיבוץ הייתי פעם שותל. בברכתי ותפילתי, שמהשתילים האלה, כבר חלק מהם יושבים כאן בפאנל הזה, יוצאים ברוך השם עצים שנותנים כבר פירות, יש להם תלמידים, ואפילו תלמידי תלמידים. אבל זה לא מספיק. מה צריך לעשות לעת הזאת? לדעתי צריך לקבוע מטרה. אני לא יודע מה הדרכים. אבל לצאת בכל ברור ובהיר שמה שנעשה כאן הוא צריך להיות נחלת הכל, נחלת כל עם ישראל, ולא להתבייש. אדרבה, אני לא אומר לכבוש את לב האומה, אני אומר להעיר, לעורר, להעיר את נשמת האומה. זה משימה אפשרית לדור שלנו, לא רק אפשרית, מחויבת המציאות לדור שלנו. ובעזרת השם אני אעשה את מה שאני יכול לעשות, אבל בוודאי בוודאי אלה שיושבים כאן וצאצאיהם, הם יזכו לראות באמת שכל עם ישראל ילך בדרכו של הרב זצ"ל והרב ציודה דרך הצדיק לברכה, שבסך הכל אני קצת זכיתי להסתופף בצילו, והוא נתן לי איזה פוש קטן לעניין הזה.
אני שמחתי מאוד שאפי הסכים לעלות, וגם גבע, שהפאנל הוא לא רק של רבנים, כי באמת, אני חושב, מאז שהרב דוב כתב את הדברים, ובאמת הוא בחר בדרך התורה, יש עוד פנים רבות לעשייה ולפעולה מכוח התשובה בעם ישראל. ולמעשה, גם אבי וגם גבע בחרו ללכת לצבא, לחזור לצבא. ואין ספק שזה ויתור מסוים בצד של הלימוד, אבל כמו שכותב הרב קוק, תמיד צורכי ציבור עומדים במדרגה אחת עם לימוד תורה. ולכן בנקודה הזו הייתי מבקש מגבע, מאפי, להתחיל את הסבב, לא לריב, אולי בעל הדרגה הנמוכה, כי שלא יחלוק על הגדול ואין לו בעל הדרגה. הדרגה הנמוכה והמדרגה הגבוהה. גבע, נתקלת.
קודם כל ביקש הרב זאב איזשהו סיפור מתוך מכון מאיר. אני אומר ככה, אני הגעתי למכון מאיר על מנת שלא לקבל פרס, וגם על מנת שלא חס וחלילה לחזור בתשובה. למיטב זיכרוני, בחצי שנה הראשונה, כשהיו מתאספים בתוך כיתה לשיעור, אז לא ידעתי מה לעשות. כשנכנס הרב, אם אני לא אקום, זה לא מכובד. אם אני אקום, למה צריך לקום מרב? אז מצאתי פתרון, פשוט עמדתי כל הזמן, ואז לא הייתה לי הדילמה הזאת. בעצם תכננתי ללכת, הייתי בצבא מ"פ, והייתי אמור לנסוע לאיזה קורס בצבא האמריקאי, ואחרי שלא נסעתי, אז נשארו לי כמה חודשים עד האוניברסיטה, והיה חשוב לי לשמוע מה חושבים, מה לומדים הדתיים. מתוך כבוד כללי, מתוך חיבה לחבר'ה שפגשנו בצבא, לראות מה הם חושבים. יצאתי מההנחה שהעיסוק בישיבה הוא בכמה שאלות, כמו באיזה שלב צריך להתכופף בתפילה, מתי הולכים אחורה, ומה קרה ביציאת מצרים. והנחתי שבתורה לא יעברו שלב מעבר ליציאת מצרים. והגעתי למכון מאיר, והשיעור הראשון שנכנסתי אליו היה מאמר הדור. מאמר הדור של הרב, והרב דוד אביחי, לא ראיתי אותו פה, אבל הוא היה מלמד הראשון שלי, ונדהמתי. נדהמתי שבישיבה עוסקים בדור. ובעצם מתוך תקופה של לימוד, כשהרחב הצטברה התמונה, עוסקים בעם ישראל, אמר הדור, הכוזרי, ומתחיל להתברר תמונה כזאת שעם ישראל לב בעמים. הגעתי לבית הוריי בפתח תקווה, ושם את נקודת החיבור בין הדיבורים אל בין המציאות עשה, וזה כמובן לא תעמולת בחירות כרגע, עשה שגרירנו הצעיר באום, שהיה אז נתניהו, בנימין נתניהו, שזה היה התקופה של סברה ושתילה, והוא קם באום אחרי שהיה גינוי, ונתן נאום מדהים, שהיה לקוח לטעמי ממש ממאמר הדור ומהכוזרי. המשפט אחד שאני זוכר זה שם, שהוא אומר כבר כל העולם, לכל נציגי האומות, אתם תלמדו אותנו מוסר, כך הוא שואל. את עם ישראל שהביא את, את התנ"ך ואת כל המורשת, בעצם אנחנו שמלמדים אתכם, אתם רוצים ללמד אותנו מוסר? וזה התחבר לי בבת אחת החיים והתורה. חוויה שנייה יותר אישית במכון, זה שבשלב מסוים ההורים שלי ראו שיש מקום לבחון את הדברים, לשמור עליי. אבי זיכרונו לברכה נשלח למכון מאיר כדי לשמור עליי, וקרתה תופעה מאוד מעניינת. אנחנו גרנו באותו חדר, בעצם מה שקרה זה שכל בוקר היינו קמים ביחד לוותיקין והיו מתפצלות דרכינו, הוא היה רץ לשיעורים ואני רץ לשיעורים, ובחצות נפגשים ככה, הולכים לישון ככה שבועיים. בעצם גם הוא זכה ללמוד במכון.
יש מעט כינוסים שיש בהם הרבה אנשים, אבל ההרגשה היא באמת הרגשה משפחתית. יוצא לי להיות בהרבה מפגשים של קהל, של ציבור, וצריך למתוח את החיבורים הכי רחוק שאפשר כדי למצוא את היחד, ופה היחד הוא כל כך פשוט, והוא צומח מאותה קרקע ומאותה רוח, שאפשר לדבר באמת דברים שיוצאים מן הלב. אני באתי למכון מאיר מתוך חשקתה של מלחמת יום הכיפורים. התשובה שלי היא תשובה שבאה מתוך סימן השאלה הענקי של מלחמת יום הכיפורים, ובגלל זה היא אף פעם לא הייתה שאלת יחיד. אני לא זוכר שאי פעם איפשהו הטריד אותי העולם הבא שלי והחטאים שלי, כי לא היה כל כך הרבה מה לחתור. גדלתי בקיבוץ עין גב, שהיה על פי כל קנה מידה מקובל היום התנחלות מחוצפת, חסרת סיכויים, לא הגיונית. באותה מידה שאומר ראש ממשלה היום שלא יהיו יהודים בעזה, אפשר להגיד באותה נחרצות חסרת פשר שלא יהיו יהודים במזרח הכנרת. ואני גדלתי במקום שדיבר, נשם, פעל וחי את מצוות יישוב ארץ ישראל כדבר יום ביומו. גדלנו כילדים על העניין הזה. אני תמיד מספר את הסיפור הזה שאני זוכר, שאחרי שהפגיזו את קיבוץ עין גב באחת ההפגזות והחריבו חצי מהמשק, אז כמובן לא בא ראש הממשלה ואמר טוב צריך לפנות אותם, אלא הוא בא יחד עם אלפי מתנדבים, וזה היה אתגר תוך לילה לתקן את הכל ולהביא את הפרות החדשות. ואני זוכר שבן גוריון כינס את כל החברים של המשק בחדר אוכל עם התקרה הנקובה, והוא נעמד, ואנחנו בתור הילדים שמו אותנו קדימה, הוא התיישב על השולחן ליד השולחן הכבד פשוט של חדר האוכל, והוא אמר משפט אחד, הוא אמר ככה בבן גוריונית, הוא אמר אין עם נסוג מחפירות חייו. ובזה נגמר הדיון, בזה נגמרה הפגישה, כולם מחאו לו כפיים והלכו לעבוד. זאת הייתה הרוח שגדלתי בתוכה. ואחר כך הלכתי לצבא, ותמיד אמרתי לחיילים מה החשבון, כמה חייל כבר יכול לחתור 8 שעות, ומתאמן. עוד בערך ביממה, במקרה הטוב, 3-4 שעות הוא ישן, 12 שעות, אחר כך שוב מתאמן את האימון לילה, נשארות לו שעתיים לעצמו. נו, מה הוא כותב מכתבים הביתה, הוא כותב אולי איזה שיר ככה בפנס בתוך השק שינה, מה הוא כבר יכול לחתור? אז נשארו לו 10 דקות, אמרתי נחלק את זה, כמו שסינגרו אבות האומה על האומה, נחלק את זה חצי חצי. אני אומר את זה כי אני לא באתי, אז הייתה תנועת תשובה מקבילה, אורי זוהר התחיל לחזור בתשובה, מעומק הסמים והבוהמה והייאוש והניהיליזם, אני באתי באמת ברגע שראיתי אותו בעיניים, בשדות הקרב של מדינת ישראל, כשעצם חייה של המדינה היו תלויים לה מנגד, ואנשים צעירים מסרו את חיי היחיד בשביל לקיים את הכלל הזה, את המדינה הזאת, לא רק כמאמר הדור, אלא כמעשה הדור, ואני אמרתי לעצמי שאני ששלחתי אותם והלכתי איתם, אני צריך תשובה יותר טובה מהעניין של היינו בצבא, היינו בגולני, הייתה התקפה, נקלענו לשם, עשינו כמיטב יכולתנו. זה משהו כזה עמום, אטום, ומכון מאיר עבורי זאת ההערה הראשונה באלף של הרעיון הזה, שהאומה הישראלית היא אורגן חי, היא מציאות חיה, היא לא איזה מסגרת טכנית, כלכלית, ביטחונית, אלא היא דבר מה חי, עם נשמה, שהוא עצמו, האורגן הזה, על כל יחידיו, אבל מעל כל יחידיו, הוא עצמו עושה תשובה. אחר כך ראיתי את זה שזה פשוט, שהתורה כולה מדברת על תשובת האומה, כן? בשוב השם שיבת ציון, מדובר על היחידים פיזית, עוברים לקור מפולין לארץ ישראל. כל האורגן החי הזה, הוא עושה תשובה בכל ממדה, בממדי המקום, בממדי הרוח, בממדי הנשמה, בממדי הנפש, כל שכבות החיים שלו, הן עושות תשובה. ואז הבנתי בעצם מה שאני הולך ומברר בעצם כל השנים האלה עד עכשיו, ברוך השם זכיתי עכשיו לקצת זמן, אז התחלתי ללמוד היום בעטרת כהנים, אז ממשיכים את הבירור הזה. תשובת האומה ומכוחה תשובת העולם, בזה אנחנו עוסקים. ואז, בזה אני אסיים, אז התחילה תשובת היחידים בש"ס, במקומות אחרים, התחיל גל גדול של תשובת יחידים. אנשים חזרו לתורה ומצוות, דבר יפה, דבר חשוב, אבל מכון מאיר צפה למרחוק שעל גבי תשובת היחידים יצטרכו לחנך ולברר ולהאיר את רעיון תשובת האומה. ואנחנו רואים היום שבעצם תשובת היחידים היא חשובה, היא מתפתחת, היא צוברת תאוצה, אבל יש בה משהו קטן. ביחס לבעיות שלנו יש בה משהו קטן. היחידים האלה, חלקם הם מתנתקים מהחיים, חלקם בוודאי מתנתקים מרעיון המדינה, מרעיון הגאולה, ומסתפקים בארגון חייהם הפרטיים באופן יותר ראוי והגון, והדבר הזה הוא מצוין. אבל היום כשאנחנו רואים את מלחמת יום הכיפורים של הפוליטיקה, את מלחמת יום הכיפורים של המשפט, את מלחמת יום הכיפורים של המשפחה, את מלחמת יום הכיפורים כמעט של כל שטח ושטח שאין בו שליחים נאמנים להאיר בו את תכונת התשובה הפנימית של אותה מערכת, אז היא קורסת. אז היא נכנסת לאיזה חידלון שוודאי אנחנו יכולים לגעת בו בכל מקום. שני מקומות שנגענו בהם והארנו בהם את אור תשובת האומה, בצבא, בהתיישבות וכמובן בלימוד התורה, שם יש חיל גדול. אבל איפה שלא נגענו, עדיין השדות האלה מחכים למכון, כן, מכון מבחינת מכין ומכונן של אור התשובה הכללית, שהוא היום כבר לא דבר שנמצא בחיק הבירורים של צופי דורות וקוראי מהלכים ארוכי טווח מראש, אלא הוא עזרה ראשונה ממש. אי אפשר יהיה להמשיך את הפוליטיקה הישראלית מבלי להעיר עליה, מבלי להביא אותה למכון מאיר. אי אפשר יהיה להעיר את מערכת המשפט הישראלית בלי להעביר אותה למכון מאיר. ואי אפשר יהיה להעביר את המשפחה ואת הקהילה היהודית בלי להעביר אותה למכון מאיר. אני חושב שהגרעין הזה, הרעיון הזה של מכון מאיר, המכין והמכונן של הערת התשובה בכל שדות חייה של האומה המכוננים או מתכוננים כאן, זה דבר שלקחתי למכון מאיר, ואני בעצם במידה רבה שליח של מכון מאיר בכל שנות חיי מאז ועד היום. אני רוצה מאוד להודות לאיש ענב ובעיני ענק בהבנת צורכי האומה לעתיד לבוא. לא סתם גדלנו שנינו במה שהיה אז האליטה המשרתת של מדינת ישראל בקיבוצים, וכבר אז חונכנו ככה. בתוך העוקם של הסוציאליזם היה גם גרעין של אמת, גרעין הכלל כמוביל את שיקולי היחיד. אני חושב שלא סתם הרב דוב גדל ברקע הזה, ואחר כך הפך אותו גם כן כמובן להיות מתחבר ומתגייר ושב אל שורשו. אני רוצה להודות לך מאוד. אני חושב שבמידה רבה אנחנו כולנו בחיינו, במעשינו, אנחנו שליחים של הרעיון ושל המכון ושלך, שנתת בנו את השליחות הזאת בראשית היותנו לאנשים. תודה רבה.
אומר הפסוק, איש איש יולד בה.
ברכת כהן, עלה והצלח. אתה עושה עבודה הרבה יותר קשה ממה שאני עושה. שהשם יזכה אותך באמת להנהיג את עם ישראל בדרך הזאת שציינת.
אומר הפסוק, איש איש יולד בה, ואומרים חז"ל, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, מעלה עליו הכתוב כאילו נולד בה. הרוב שיושבים פה נולדו בארץ, נולדו בארץ הזו, אבל יש עניין מיוחד, אני חושב זכות מיוחדת, לאלה שלא נולדו כאן וזכו לאותה הערה, וזכו אפילו לקלה, אישה שלמדה במכון אורה, יוסף מנדלביץ'.
אני הגעתי למכון מאיר גם כן משדה הקרב של המאבק למען עלייה, מהישיבה הגדולה נקרא בזמנו גולג, ישיבה שהוספתי שם ידיעה, חוכמה ותורה. וכאשר הגעתי למכון מאיר כמעט מישרים, תוך חודש אחרי שעליתי ארצה, דרך גם כן דבר מאוד מיוחד בשם מתי שומר אחי אנוכי, מתי שהקים בזמנו הרב צבי יהודה קוק בהוראתו לקבץ את הגלויות, ובוודאי היו שם הרבה בנים ובנות ממכון מאיר, הכוח המוביל, מרכז הרב. ודרכם הגעתי למכון מאיר. מה עשיתי במכון מאיר? כשהגעתי למכון מאיר ידעתי שאכן הכל היה נכון, כי לשם כך, לשם מקומות כאלו פעלנו, ראינו שם שאכן זה דבר שצריך להיות בארץ, והתאמת הדבר. זה היה ארץ ישראל, זה היה ארץ ישראל שלנו. מכון מאיר, מכון מאיר בגדול, כמו שאמר רפי איתם, מכון מאיר שזה כלל ישראל. ושם גיליתי שבאמת מה שניחשתי, מה שחשבתי, מה שחלמתי, אכן זה נכון, זה קיים, זה אמת. דרך רבנים טובים וגדולים, הרב אריה הורוביץ, שישבתי בכיתה שלו, ועוד רבנים חשובים, וכך די מהר הגעתי לתקופה שראיתי שאני צריך לעזוב לרגע את הישיבה, פינוי ימית. הגעתי לפינוי ימית, אמנם לא הייתה שם ישיבה מיוחדת של מכון מאיר, הייתי על הגג
של ישיבת ניר של קריית ארבע, אבל פגשתי שם הרבה רבנים ממרכז הרב, ממכון מאיר, שם המשכתי ללמוד את התורה, ללמוד את התורה של אהבת ארץ ישראל, של מסירות נפש למען ארץ ישראל. אז לכן מכון מאיר ככה נשאר אצלי, ואם לזכור דברים מיוחדים, אולי קצת שונה מהרוח המקובלת, שלמדנו ברכות ונוסח תפילה שהתקין שמואל הקטן, וכל הזידים כרגע יובדו, אז עם זה התחברתי מאוד. באמת, אחד המשימות עם כל האהבה ואמונה, אנחנו צריכים להילחם נגד הזידים. צריך לדעת שהאמונה ואהבה, אבל אהבה בנחישות. לאהוב גם כן, זה לא דבר פשוט. צריכים הרבה מסירות נפש, הרבה נחישות, הרבה חוזקה באהבת ארץ ישראל, באהבת עם ישראל. אנחנו עכשיו עומדים במצב שלשם כך אני מאמין, הרב ביגון פעל ותרח יחד עם הרבנים במשך 30 שנה, כל אחד מבוגרי מכון מאיר, אלפים שנספו כאן, כל אחד מגדלור במקום שלו, עכשיו הגיע הזמן לקום, כל אחד במקומו מפקד, להאיר את האור, לא לתת להתייאש, לא לתת שום מחשבה זרה, כן? הזר יומת, אין מחשבה זרה, עכשיו כולנו באהבה, בשמחה, לעבודת השם, הגיע הזמן.
באמת, כמו שראינו בזמן האחרון, כאשר הייתה משימה ממוקדת, הייתה מטרה, התגייסו עשרות אלפי אנשים ועשו מהפך בשלושה שבועות. מהפך רוחני, לא איזשהו מהפך בכוח, ששינה בסופו של דבר, הביא, וזה עוד יביא תוצאות הרבה יותר גדולות מה שהרבה אנשים חושבים. ובאמת, צריך לחשוב מה אפשר לעשות. נמצא איתנו פה על הבמה הרב יונתן, רבה של מרכז פתח תקווה, דאונטאון פתח תקווה, שבטח יש שם הרבה מה לעשות, והוא בטח עושה, והתחיל איתו, מה באמת, מה עושים? מה עושים לעת הזו, שבאמת, כמו שאמר גם אפי פה, יש את כל התחומים שבהם צריך לעסוק מתוך אמונה, מתוך אהבה ומתוך נחישות.
כבוד בורנו ורבנו, האור הגדול, ריבן של דורות, נשמה מיוחדת שכולנו, כל מי שנמצא פה ודאי מרגיש את הקשר המיוחד אל הכינוס הזה. אני חייב לציין שמה שקרה לפני בערך 19 שנים מהיום, ביום שהגעתי למכון מאיר, קרה לי גם לפני קרוב לשעה. הגעתי לפה ולא תכננתי לשבת פה, אבל ניגש אליי הרב ביגון, ועם האור המיוחד שלו ועם הלטיפה המיוחד שלו ביקש, הדבר, הייתי אומר, האור הנסוך הזה, פשוט נשאבתי לפה, ביטלתי כמה אירועים, והרגשתי צורך אמיתי, באמת אולי, לדבר על נושא שלפניי, האנשים החשובים שדיברו, לא לדבר רק על כיצד הגעתי למכון, אלא אין לי ספק לכל יהודי בשלב מסוים בחיים יש איזושהי, הייתי אומר, חשיפה נשמתית כאל מעמד הר סיני, פרחה נשמתם, ומאז בעצם הוא שואב את כל הכוחות, ומאז המטרות שלו בחיים הוא מגיע לאיזושהי צומת ומשם הוא ממשיך הלאה. אחד הצמתים החשובים בחיי ודאי היה מכון מאיר, אבל אני הייתי רוצה להיות מעט פרקטי, כי המקום שאני נמצא היום בפתח תקווה, השליחות שאנחנו עושים שם, אשתי ואני בעבודה הרבנית, עליו אני רוצה לדבר. התחנכנו שיש לב, ותפקידו של הלב זה להעיר את כל הגוף, אבל לצורך הדבר הזה, כדי שאדם יגיע באמת אל כל האיברים, צריכים את אותם ורידים שיובילו את אדם עד המקומות, עד לכל המקומות בגוף, עד הציפורן ועד השערה. ואני חושב שהיום צריכים אנחנו, כולנו הגיעו למכון, כולנו היינו במכון מאיר, שאבנו, ראינו, למדנו, כולנו היינו בלב הזה. ותפקידנו היום, א', כל אחד צריך לזהות את הכישרונות שיש לו, שבהם הוא יוכל לתרום לכלל ישראל, ומצד שני לזהות את הצורך שבאמת שם מקומו, ובאמונה ובאהבה להעיר, להעיר, להוסיף להעיר. כי אני יכול לומר, הגעתי לפתח תיבה וזה נשמע גוש דן, וכל החברים שלי שיושבים פה, רבנים החשובים, ובכלל כל החברים הטובים, כולם הגיעו לכל מיני התיישבויות, מקומות מאוד מאוד חשובים, ובשנים הראשונות שהייתי בפתח תקווה הרגשתי ככה לא נוח. מה אתה מחפש פה בגוש דן? היה לי קשה לגור בגוש דן, אבל ברגע שעברתי גם מיחידת צנחנים לפיקוד העורף, כי הסבירו לי שהיום העורף הוא החזית, הבנתי שיש לי שליחות, והשליחות הזאת היא לא 24 שעות, 25 שעות. ואני אומר לכם, היום עם ישראל צריך את האור הזה, את התורה הגואלת הזאת. זה מציאות. אני למדתי הרבה אורות ואורות הקודש, והרבה דברים בישיבה, אפילו אצל הרב רונסקי פה לידי, אפילו באתרת כהנים 8 שנים, אבל רק למדתי תיאוריות. כשהגעתי לשטח, אני חייב לומר, היום החזית זה אזור המרכז, זה הגושים האלה. כמה מטרים מרובעים? מאות ואלפים של משפחות. אני לא מדבר על זה שאנחנו מסתובבים ורואים את הדמות שלנו, ואנשים מתחברים. באמת אנשים מתחברים. צריכים אותנו היום. אני אומר את זה עם מלוא האחריות. אין מקום היום. עם ישראל זקוק יותר מתמיד לתורה הגואלת שלמדנו, ואין לכם מושג איזה פסקה קטנה באורות, או איזה משהו שלמדנו באורות התשובה, אפילו בשיעורים של הרב, של הרב ביגון, שליט שיושב פה, השיעורים של אורות התשובה, ההתנהגות, המידות, הענווה, הסובלנות, הסבלנות, הדברים האלה מאירים, ואני חושב שצו השעה, כל מי שיכול, כל מי שמסוגל להגיע חזרה, להגיע לגוש דן, ולרומם אלפים ומאות אלפים של יהודים שמחכים לצינון וצריכים לפתוח הרב ביגון, מכון מאיר, באמת לא רק בירושלים אלא בכל מקום, בעיקר בגושים הגדולים האלה, עם ישראל צריך אותנו, ויהי רצון שבעזרת השם כל מי שיש לו את הכישורים, את האפשרויות, יעשה את זה, יעשה את זה בגדול, יחשוב בגדול, ובעזרת השם אנחנו נעשה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יצליח בעדנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן הרבה הרבה כוח למורנו ורבנו, מגיע לו מחיאות כפיים גדולות. שהשם יחזק אותו בקו הבריאות, ובעזרת השם ידע שברוך השם כולנו שליחים שלו בכל מקום. שלכולם יהיה ערב טוב.
אני חושב שאחד המהפכים הגדולים שגם נושאים תוצאות וגם רואים אותם בשטח נעשו לפני 16 שנה. אני זוכר את הרב יגאל, אני מגיע למכון מאיר, עוד סגן בצהל,
הוא נכנס למכון מאיר והוא ישר פשוט התיישב ולא קם. ושהוא החליט לקום הוא באמת הקים את המכינה הקדם צבאית הראשונה. והשבוע היינו באיזה כנס עם מפקד בית ספר בקצינים. היום הוא אמר שם בין 45-50% מהקצינים הצוערים בבית ספר לקצינים בצה"ל הם דתיים. המהפך הזה בחשיבה, בתפיסה, בלהבין איפה לשים את האצבע ואיפה להתחיל את המהלך, אני חושב שהמכינות הגנציות היום בכלל עשו בתחום מסוים, בקטע מסוים, דבר שהוא לא יאמן. ובאמת, מה שהזכיר פה הרב יונתן, צריך לחשוב, וכל אחד שיצא מפה וילך הביתה יחשוב מה הוא יכול לעשות, אולי עם השכנים. ושדיברנו בהתחלה, בתכנון של הערב הזה, מה לעשות, לפתוח איזה מרכז, כל אחד בבית שלו, במוגר בבית, כמו שאומרים, שבשכונה בהתנחלות נמצאים על מרחב של דונם 20 משפחות, לא, אולי פחות אפילו, במרחב של דונם בגוש דן נמצאים 1,000 משפחות ברבי קומות. ובאמת התהליך הזה, איך לעשות, מה לעשות היום, וצריך ומצפים ואנשים רוצים, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. הרב יגאל הביא גם את אחיו למכון מאיר, אחר כך את הוריו. והרב יגאל, מה
צריך
לעשות?
שלב
הבא.
ערב טוב לכולם. קודם כל אח שלי הביא אותי. כן. יום רק גדולה להגיד מה צריך לעשות. אני לא יודע מה צריך לעשות. קודם כל נתחיל בזה. אבל מחשבות שעוברות. אני דווקא אתחיל במה שהביא אותי למכון מאיר, כי זה חושב קשור לשאלה האחרונה שנשאלה. מה שהביא אותי למכון מאיר זה דבר משונה מאוד. אני שירתתי בתור קצין צעיר בסיני אחרי מלחמת יום כיפור. לקראת סוף השירות העבירו את הגדוד שלנו לבקעת הירדן. בתהליך ההסכם עם מצרים התחילו לפנות את סיני והעבירו את הגדודים לבקעת הירדן. בפעם ראשונה בחיי, בתור מפי צעיר, פי טנקים, קיבלתי משימה שלא ידעתי איך להתמודד איתה. אז התחיל התהליך הראשון של ההתנחלויות ביהודה ושומרון, והוזנקתי כמפי, במקום לטפל בערבים, במלחמה, הוזנקתי כמפי לפנות מתנחלים. אני לא הבנתי אז את המשימה, לא הבנתי בדיוק מה אני עושה, ואני זוכר את הנשים הצעירות שהיו שם במקום שהייתי צריך לבוא, שהתחילו לצעוק עליי, אתה חייל יהודי, מה אתה עושה? מה אתה מגרש יהודי מארץ ישראל? אני אף פעם לא נתתי דעתי לשאלה אם יהודה ושומרון זה ארץ ישראל. אני התחנכתי כילד חילוני שזה האזור של ירדן, מדינת ירדן. טיילתי אחרי ששת ימים עם ההורים שלי באזורים הכבושים, ותמיד היה אצלי בתודעה זה מדינת ירדן, זה שטחים של ירדן. התחיל לצעוק עליי נשים צעירות שם, אתה חייל ישראלי, איך אתה מגרש יהודים מארץ ישראל? רק להגיד לכם, זה היה השוק הכי גדול שקיבלתי בחיי. עשיתי הרבה דברים קשים, אבל בחור בן 22 והייתי נבוך, וידעתי, זה ארץ ישראל, זה לא זה, התבלבלתי לגמרי. השאלות הקשות האלה הביאו אותי למשבר זהות לאומי, הייתי בחור עם תודעה לאומית מפותחת. הלכתי קדימה, הייתי מ"פ, התכוונתי להמשיך בקבע. מוכרח להגיד לכם שהצעקה של הבחורות האלה גרמה לי להפסיק לשרת בקבע. אני, במקום להמשיך לשרת בצה"ל, הם בלבלו אותי והחלטתי שאני עוזב בצה"ל. עד שאני לא עושה ברור יסודי, מי אני, מה אני, לאן אני הולך. זה הוריד אותי בגלגולים כאלה אחרים למכון מאיר. מכון מאיר נפגשתי כמו שכולם עם התורה הגואלת, סדר התחייה, תשובה הכללית, התשובה הפרטית. ונשארתי ללמוד אחר כך מרכז הרב ישיבת בית אל קרוב לעשר שנים. במהלך עשר שנים האלה הגעתי להכרה על פי חינוכו של הרב דב ביגון שיש רק פתרון אחד לעם ישראל, אחזיר את כולם בתשובה, לא מכיר שום פתרון אחר. ואני עשר שנים, כל שנות לימודיי בישיבות, עסקתי בזה באופן קבוע. הייתי נוסע לקיבוצים, נתתי שיעורים ביהדות בכל מקום שרק ביקשו. ממש מראשית דרכי במכון מאיר. הבנתי שהמשימה שהרב ביגון הציב, בעצם לבעיות הנוראות שאנחנו עוברים יום יום שעה שעה ונעשות מסובכות יותר, של את ארץ ישראל, החברה, המשפחה, כל מה שאפי הציב, באמת לא מכיר שום פתרון אמיתי פרט לחזור בתשובה. כי רואים, מי ששב אל היהדות בתשובה מלאה, חייו הם חיים אחרים, בכל התחומים, בכל המישורים. עסקתי בזה עשר שנים, ניסיתי ללכת לכל מקום לעורר לתשובה. בצערי הרב, אחרי עשר שנים של פעילות מאומצת מאוד במקביל ללימודים, הייתה לי תחושה שהדלתות סגורות. איפה שאני לא הולך, קיבוצים, בתי ספר חילוניים, תמיד זה התחיל ונגמר בהרצאה חד פעמית, הצלתי להמשיך הלאה, לא היה ענות, או שחששו, או שפחדו, אין לי מושג. בפועל, השערים היו סגורים, הדלתות היו נעולות. זה גרם לי להרבה הרהורים, איך מחזרים את המשרה בתשובה. יום אחד נקראתי לאלוף פיקוד מרכז, שהיום היה יושב ראש מפלגת העבודה, מצנע, היה אז אלוף פיקוד מרכז. הוא קרא לי כדי לחזור לקבע. ושאלתי אותו, למה אתה רוצה שאני אחזור לקבע? להיות מגד בסדיר. אמר לי, תראה, יש תהליך של אובדן הרוח בצבא, והנוער שלכם צריך להיות שותף. היום הוא שותף רק בישיבות ההסדר, הוא לא נושא באחריות בפיקוד ובקצונה, ואתם מוכרחים לעשות משהו בעניין. ככה הוא הכיר אותי, פנה אליי. לא הבנתי מה רוצה ממני, הייתי אברך בישיבה. חזרתי עם הסיפור הזה לאחד מהמורים שגידלו אותי במכון מאיר, שהרב ביגון שידך בינינו, ממש בשבועות הראשונים שהגעתי למכון מאיר, זה היה הרב אלי סדן. וחזרתי אליו, סיפרתי לו את הסיפור. ואז עלה הרעיון של להקים מסגרת של צעירים דתיים ולהכין אותם לקראת שירות הצבאי, מתוך מטרה לשאת בעול מתוך התורה הגואלת, קצונה צעירה שהמוטיבציה לבנות את הצבא ולהגן על עם ישראל בארץ הזאת נובעים ממקור הקודש, ממקורה של תורה. בעצם מה שהתחולל אצלי באותה תקופה זה מהפך בכיוון של ההתבוננות, להחזיר את עם ישראל בתשובה בדרך ארוכה יותר, לא בדרך ישירה, כי ראיתי שהדלתות סגורות, אלא דרך מודלים של דוגמה אישית של יחידים ושל חברה שלאט לאט לוקחים אחריות במרחב החיים הישראלים הציבוריים ולהעמיד מודלים אלטרנטיביים. כיוון שאם אי אפשר להחזיר מישהו בתשובה, אז אנחנו נחזור בתשובה ברמה הלאומית. זאת אומרת, נתחיל לשאת באחריות בכל המוקדים או בכל המקומות שבהם עם ישראל הולך ונבנה בארץ הזאת בדורות האלה, ושמי שלוקח אחריות זה יהיה ממקורה של תורה, ממקורה של תורה הגואלת. זו הייתה המחשבה בהקמת המכינה, ואחרי זה התפשט והתרחב, כמו שסיפר הרב זאביק שרון. אני חושב שהיום צריכים ללכת להמשיך בשני מעגלים. המעגל הזה של התבוננות פנימה לתוכנו, לתוך הציבור שלנו, ציבור דתי ציוני, ולהתרומם לקומה הרבה מאוד שנים, האדם הציוני הדתי הרגיל, הוא מקים משפחה למופת, ברוך השם, מחנך את ילדיו בבני עקיבא ובתי ספר, אבל תמיד הסתכלנו על המדינה ועל העולם החילוני שמנהל את המדינה, הם מנהלים את המדינה, ואנחנו שותפים עד כמה שאנחנו יכולים. אבל זה במובנים מסוימים הרבה פעמים לעמוד מן הצד. המחשבה היא לשאת בנטל בשותפות של אמת. שותפות שמשמעותה משמעותה נסיעה בעול אמיתי במוקדים שבהם מקבלים את ההחלטות, במוקדים שבהם האחריות ציבורית היא ממש על הכתפיים, רק נקודת המוצא והמחשבה והמוטיבציה נובעים ממקורה של תורה, ממקורת אהבת ישראל, ממקורה של תורה, בניינה של האומה, ממקורה של תורה. וצריך להמשיך את המעגלים, כמו שאפי מקום הזכיר, לא רק לראות בצבא מעגל של נסיעה באחריות, לא רק בהתיישבות נסיעה באחריות, כמו שהרב של פתח תקווה הזכיר, יש מעגלים רבים שצריך לשאת בהם אחריות מקורה של תורה. ואני חושב שבציבור שלנו, הציבור הדתי הציוני, הוא ציבור ענק בכמות ובאיכות, ואם כציבור נתגייס למשימות ברמה לאומית בשטחים הרבים עוד שיש בעם ישראל להפריח בהם, אין ספק שמודלים חברתיים של חיים יגרמו לקידוש השם, במובן ששם שמם יהיה מתאהב על ידי הציבור שפועל לטובת העם, לשמע, מתוך אהבה, מתוך אחריות, לא במובן של הניסיון להכריח מישהו באופן בכוח להסיר אותו בתשובה, אלא על ידי תשובה, אני קורא לזה ארוכה מאוד, של עשרות שנים של עמדת מודלים חברתיים ציבוריים של חברה שלמה שנושאת באחריות ברמה לאומית בשטחים ומישורים שונים. והנסיעה הזאת והדוגמה והמופת של מפגש עם מודלים כאלה שהם תוצאה של התורה הגואלת, אין ספק שהם יעוררו למחשבה מחודשת בחברה הישראלית על דרכה, לאן היא פונה. דווקא במציאות של שבר, זה התנאים הכי טובים שמעוררים אצל אנשים מחשבה מחודשת על החיים, לחברה. אני רואה בשבר שעובר על החברה הישראלית פתח תקווה אדיר לפקיחת עיניים, השתחררות ממה שמסמא את העיניים, ממה שתרים אחרי החיצוני, לראות את הפנימי ואת האמיתי. וזה רק מחייב את כולנו לשנס מותניים, איש איש במקומו, להתבונן למחשבות חדשות, כיוונים חדשים, לקיחת אחריות כל אחד במקומו, היושבים פה, ציונות דתית בכללה. זה המעגל שאני חושב שהוא מעגל שאנחנו כציבור צריכים, וזה בידינו. הציבור הזה הוא ציבור קרוב, הציונות הדתית קלה היא גם לחזור בתשובה, תשובת הכלל, מעגל קרוב של אלפים ורבבות שאפשר לקרב ולהוות מודלים. בלי ספק, המעגל השני זה המעגל של קריאה לתשובה ברמה האישית הפרטית לכל אדם בישראל, לכל אדם בישראל, שהרב ביגון עושה בזה 30 שנה. אין ספק שדווקא רעידת אדמה שמתרחשת בחברה הישראלית, רעידת אדמה כלכלית, חברתית, זהותית, שוב היא פתח תקווה גם ליחידים למצוא מזור לעולמם הפנימי האישי. בוודאי לא נוכל להתעלם מזה, וזה המשך של אותו תהליך. ואני חושב שהתנופה שהתחיל הרב ויגון לפני 30 שנה, אנחנו כולנו צריכים לרתם, איש במקומו, הייתי אומר, חבר מביא חבר. כל אחד צריך לצאת מהערב הזה ולחשוב בסביבתו איך הוא מביא בחור, בחורה, משפחה, רחוקה, איך הוא מקרב אותה לידות. אם רק הקהל שיושב פה בערב יביא אחד, כבר עשינו בערב הזה, וואה, המון. אני רק נותר לי לסיום הדברים להגיד תודה כמו כולם פה לרב ביגון שנתן לי חיים מחודשים, בזכותו אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים. תודה רבה.
שלום רב לי, בלי הקדמות, הזמן קצר.
ממש משפטים קצרים. אני אפתח ככה בשיחה, שיחת טלפון שקיבלתי לפני מספר ימים. בהיותי יושב בבית המדרש באיתמר, מוקף תלמידים, המולה הרבה של תלמידים, ממש גן עדן. ועוד הרבה עיסוקים אחרים ככה מתרוצצים בראשי, על כל מיני תוכניות. ומזמזם הפלאפון ככה בכיסי, אני עונה. ומעבר שני ככה נשמע קול מוכר, של ידיד ותיק, שם רוני קיטרי, הוא היום ראש מנהל בית הספר היה לי בחיפה, זה שלמדתי בעבר, יחד איתו. התחום הזה היה גם דובר צה"ל לפני כן. היום מנהל הריאלי, כ-3,000 תלמידים בבית הספר, והופתעתי ככה, כי לא דיברנו די הרבה זמן. הוא אומר לי, אני מבקש שתבוא להעביר שיעור בחיפה. אמרתי לו, מה שיעור בחיפה? אני כבר יושב פה באיתמר, רחוק מחיפה, וכל יש הרבה עיסוקים, גם לא יודעתי מה אמר לו בדיוק, מה, מתי, איך. קודם כל, יש כמה עקרונות שאתה מוכן. אמרתי לו, אני צריך לחשוב, לא, הוא אומר, אין שום דבר, לא לחשוב, תהיה די תשובה עכשיו חיובית. ואז באמת, אני נזכרתי ככה, ביעף ככה בשביל הבזק של מחשבה. באמת, בימים הראשונים שעשיתי, בצעדים הראשונים, בצעדיי הראשונים, רק ככה בעולם התורה, האמונה, לפני כמה 26 שנים בערך, יותר, בערך משהו כזה. כשמכון מאיר היה, לא היה מכון מאיר, הייתה דירה בת 2.5 חדרים בשדרות המאירי. אני חושב שהיינו על זה 4-5 תלמידים, משהו כזה בערך, קבועים אני מתכוון. ואני זוכר את רב דוב, שלא אוהב שהם מדברים בשבחו, אבל אני זוכר את מסירות הנפש. אתה באמת את ה... דאגה לכל אחד מאיתנו, ואני חושב ש... אני לא יודע אם כמה אנשים היו יכולים להמשיך במפעל הזה, או להקים מפעל כזה גדול, מתוך קומץ כזה קטן של תלמידים, שגם הם, אחד הלך לפה, אחד הלך לשם, וכו', דברים היו קבועים, מצחיר, רב דוב מגיע בבקרים, כשהיינו יושבים סביב שולחן, תלמידים בודדים, ומציץ פנימה לראות, תראו לי שני תלמידים, תראו לי שלושה וכו', וככה מדובר על לא יום אחד, אלא הרבה יותר מזה. ואני הזכרתי באמת באותה מסירות נפש, להמשיך את המפעל הזה, שבאמת בראשיתו היה מצער מאוד, באמת. ואמרתי, טוב, בסדר, בסדר, אני אתן תשובה חיובית, עקרונית, אחר כך נראה את הפרטים, נראה אחר כך וכו'. אז שוב, לפחות המסר שלי, לעצמי ולציבור הגדול שיושב פה, כפי שאמר לפני כן, שהיום אני חושב שהעבודה שלנו, אני לא יודע אם נצליח, אבל אני לא יודע, עד כמה שאני מבין, ואני נפגש עם ציבורים, עם אנשים, היא לא עבודה מול ציבור גדול. כלומר, אני לא יודע אם נוכל להביא ככה ציבור כזה גדול, שציבור שרחוק, שאנשים שרחוקים מתורה ומצוות ולדבר אליהם. לא יודעים האם יבואו ככה באנשים לכינוסים כלליים. אני חושב, המלאכה היום היא יותר, מה שנקרא, אחד על אחד. זה ביטוי שמעתי מהרב אבינר, שפה איתנו. ואת כמה שאפשר, כל אחד במקום שהוא נמצא, אנשים שהוא מכיר, אחד, שניים, שלושה, כמו שהיה בתחילת המכון, ככה הייתה עבודתו של מלאכתו בקודש של הרב דוב. והנה, ואת הראשית הייתה מצער, ואת אחרית, ואת יסגן מאוד.
אני רציתי, יש נקודה אחת ששכחתי להגיד, אני חושב שהיא מאוד חשובה ביחס להשפעה של דברים שהציבור שלנו עושה. לפני 7 שנים קרה דבר פלא. פעם ראשונה בהיסטוריה הציבור החילוני רוצה לחכות את הציבור הדתי. לפני 7 שנים פנו אלינו קבוצה של חברים חילונים שרצו לחכות את המודל של המכינות הקדם צבאיות הדתיות. לפני 7 שנים הקימו מסגרת קדם צבאית לחילונים, לבחורים ובחורות חילונים
לפני השירות הצבאי שלהם, כשהם לקחו גם כן את המבנה של התוכן שעוסקים במכינה הדתית, והם הבינו שצריך לעסוק בשני נושאים, לברר את הזהות הלאומית, והדבר הכי מדהים, לחזור לברר את הזהות היהודית. ואני מלמד כבר 7 שנים במסגרת הלסודות הראשונה הזאת שהוקמה, שנמצאת בקיבוץ נתיב על דוידי. לומדים שם כל שנה 80 תלמידים ותלמידות. היום הייתי שם בטקס סיום, זאת אומרת שיעור סיכום. והדבר הוא פלא, שאצל צעירים וצעירות התבררה הצורך בבירור הזהות היהודית והלאומית כחלק מתהליך ההכשרה שלהם לצה"ל. היום יש במדינת ישראל 10 מכינות קדם צבאיות חילוניות כתוצאה מהתהליך הזה, בהם לומדים כל שנה, שנה הזאת סיימו 400 חניכים וחניכות שבנויים באותו מודל של לימוד זהות יהודית וזהות לאומית. פשוט יש גם השפעות שאנחנו מתגלגלות סיבה מסובב.
פשוט הרב והציבור, אני מניח שכבר לרגל מזג האוויר אנחנו נקצר. התחלנו קודם עם חוויה יותר פרטית במובן המפגש עם מכון מאיר, אבל הייתי רוצה ברשותכם כמה מילים דרך המבט של המשקפיים, ואולי נקרא לזה אפילו המשקפת שהצטיידנו בה במכון. אני לא יודע מי פה בשורות יצא לו במסגרת חי"ר או שריון להחזיק משקפת ולהתחיל לסובב אותה, עד שפתאום אתה, או, עכשיו אני רואה ברור. הייתי רוצה לומר פה 2 מילים על מצבנו ועל הכלל בכלל. אנחנו לכאורה נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה ומסובכת. אני מניח שהציבור פה לא מרבה לשמוע תקשורת כזו או אחרת, אבל אם מישהו קצת דולף לאוזנה משהו מן התקשורת, אז עלול לצאת מבועל ולומר מה קורה פה, מה קורה עם עם ישראל. יש בתקשורת מהלך של שטיפת מוח מאוד חזק, שיוצר הרגשה שכביכול העסק מתפרק ויש החלטות קשות בממשלת ישראל של היום. מה קורה פה? ובאמת ב-60 שניות על צריך לדעת שאנחנו פה במלחמה פנים ואחור. יש לנו מצד אחד העולם כולו קיבל החלטה בעשורים האחרונים להוציא מידינו את ירושלים, להפוך את ירושלים לבינלאומית, להקטין את אחיזתנו בארץ ישראל. המצב הזה של גאולת ישראל, שאנחנו רואים פה דוגמה על קצה המזלג, גאולת ישראל הולכת ומתפשטת וצומחת וגדלה לנגד עינינו, זה מצב שמבהיל את כל העולם. וכשאנחנו אומרים בשיר המעלות, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה, אנחנו אומרים את זה במגינה שמחה, אבל ראיתי פירוש, אני לא זוכר איפה, שכשהגויים אומרים את זה, אז הם מתקבצים עלינו למלחמה. ואנחנו נמצאים היום בעין הסערה של מלחמה כוללת, שחלקה בסוף בקצה יש גם יריות, כמו שאנחנו סופגים בעיקר היום הפלסטינים בנשק ובצבאות שבנו עמי המערב. אבל באמת העולם המערבי קורא עלינו למלחמה בהרבה תחומים, בתחום הפוליטי ובתחום ההסברתי ומלחמה כלכלית, ובראש וביסוד הכל מלחמת תרבות. אנחנו נמצאים היום בסערה גדולה של מלחמת תרבות, ומלחמת התרבות הזאת עסוקה דרך האקדמיה ודרך התקשורת ודרך כל ערוץ אפשרי לנסות לפגוע במרכזי הכובד של האומה הישראלית. אם אני אצביע על 3 ממרכזי הכובד האלה, הראש והראשון זה התורה. ברור לעולם שהתורה פה היא מרכז חיים שצריך לטפל בו, והיום ידוע הדבר איך מנסים להחדיר בכל דרך לתוך בתי המדרש את ביקורת המקרא שמקורה בנצרות ובגרמניה, ואת התנ"ך בגובה העיניים, ולהקטין את כל קומתנו דרך פגיעה בקודש. ושתיים, מאבק נגד אחדות ישראל. לא יודע מי שמע בתקשורת, או יש גם משרד החינוך מכניס על זה לנוער, מושג שנקרא שסעים, מנסים לשכנע אותנו שהחברה הזאת היא משוסעת. אחרי 20 שנה בצהל אני יכול להגיד, לא היה ולא נברא הדבר הזה, הכל שקר. העם הזה הוא ממש עם אחד, ממש לב אחד, רק שצריך לחשוף את זה וצריך לברר את זה. והבית היהודי שלאורך כל השנים היה מוכר וידוע, אז תרבות המערב מנסה גם לחדור אליו, אם זה דרך התקשורת ואם זה דרך פגיעה, אני חושב, במעמד האישה, עם כל היציאת אנשים מהבית. וכל הדברים האלה צריך להיקהל ולקום על נפשנו. הקריאה הגדולה שאני חושב שצריך להמשיך ולקרוא מפה, שאני פה בעצם זכיתי להיות תלמיד של כמעט כל מי שיושב פה על הבמה, על הקריאה הגדולה שנקראת מפה, תראו, מצד אחד יש מלחמת עולם נגדנו, ומצד שני, עם ישראל עצמו נמצא בתקופת מעבר, והתקופה הזאת יוצרת תחושה שיש פה כביכול חולשות ושאלות, אבל צריך לדעת שתקופת המעבר הזאת היא תקופה נפלאה. עם ישראל סוף סוף עוצר ועומד ושואל למה, או יותר נכון, למה, לאן? אותה שאלה של הרבי גל בתור מגד או מפי, היא נשאלת היום מכל מקום, ראש הממשלה שואל את זה, והשרים שואלים את זה, והקצינים שואלים את זה, על מה נלחמים, מהי הארץ, מהו עם ישראל. אז ברוך השם שיש שאלות. ובתוך השאלות הזאת, הקריאה הגדולה שצריכה להיקרא, היא המילה הנפלאה הזאת, קוממיות. נדמה לי ששמעתי את הרב אבינר פעם אומר שאנחנו בעיצומה של מלחמת הקוממיות. אותה מלחמה שהתחילה לפני 50 וכמה שנה, ונמשכת. והקוממיות הזאת היא הופעה של שתי קומות. אבל במילה אחת, שתי קומות בזהות אחת. קומה אחת זה הקומה הכללית, הציונית, שאנחנו, ברוך השם, רואים אותה הולכת ונבנית, ביום ליום לעינינו, עוד יישובים ועוד כבישים וקשרים. והקומה השנייה היא קומת הרוח של העם הזה, שצריכה לבוא בתוכו וכאחד. ובתוך זה, כמובן שנקראים כולנו לפעול ביחד, באמת כרגע מתחילות להתרקם מחשבות איך ליצור תנועה. כי מצד אחד כל אחד הוא באמת מקור אור לעצמו, ואני חושב שהרבי גון זכה לעמוד בראש תנועה גדולה, תנועת מכון מאיר. עכשיו נהיה חושך, אז לא רואים את מקורות האור שיושבים פה בקהל, אבל מי שיצא לי לפגוש, כשהיה אור, אז כל אחד פה הוא כבר רב בקהילה ובישיבה, ואם לא רב אז מפיץ סביבו ובביתו. אבל את כל הדברים האלה צריך באמת למצוא דרכים, איך לאחד את השורות ולבנות מהלך אחד. הייתי רוצה לסיים דבר תורה מתוך כתב יד שהתגלה, כתב יד עתיק, אבל התגלה הרב משה דוד ואלי, היה תלמיד של הרמח"ל, כתב פירוש על התורה. את מה שאני אומר עכשיו גם כתבתי במכתב לאריאל שרון, שהוא בעצם הארי שבחבורה, עומד בראש ממשלתנו, ומפה צריך גם לאחל לו להתעשת ולקום כארי. והרב דוד ואלי הוא כותב על כל עם ישראל, על גור אריה יהודה, שנאמר עליו, קרא רבץ קרי, אז הוא כותב עליו שארי הוא לפעמים רובץ. לא יודע מי היה לאחרונה בספארי. האריה זה גוש רובץ, לא זז. אתה מסתכל על האריה, אתה מתפלא, מה זה הדבר הזה? ומרוב שהוא רובץ, כל רוע ויתעו בו, ואפילו אריה בעצמו כבר שוכח מי הוא, מסתכל כבר על עצמו ועל הגרוטה הזאת, שוכח מי הוא. אבל קורה דבר פלא עם הדבר הזה, כארי יזנק מן הבשן, רק יבואו לפגוע בו, יקום יזנק, יטרוף את שוביו. ועם ישראל היום, שברוך השם זכה לבוא לארץ, להתיישב בה, להתנחל בה, ולרבוץ איש איש ביישובו ואיש איש במקומו, צריך היום להיקהל ולעמוד בנפשו, כי באים לשבות אותנו ובאים לפגוע בנו, ולקום לזנק מן הבשן. כמו שאמרו פה כל הדוברים, יש עוד הרבה מה לעשות. אנחנו יודעים, אני חושב שכל אחד יכול במקומו, עם השכן ממול, לא להזמין אותו לשיעור ולדבר איתו, ובטח עושים את זה בעבודה, להגיד את הדברים שלמדנו מכון מאיר בראש זקוף, בלי למצמץ, להגיד את הדברים בצורה הכי פשוטה. זה עובר, זה עובד, זה שוקע, וצריך לדעת
גם שתלמידים באים ואומרים איך אפשר לעשות, כל היושבים פה גם עליהם אמרו מה יצא מהם או מה אפשר לעשות, ואנחנו רואים שכל אחד שיושב כאן סביב השולחן הקטן הזה וכל אלה שיושבים מנגד יודעים שאפשר, ואנחנו האחרונים שלנו יוכלו לומר שאי אפשר להחזיר את עם ישראל בתשובה. ואני רוצה רק לסיים לדברי בעל האורות הגדול: ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו אבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל לכונן אור גאולה ודרך חיים משאר עמו העתידים להיות כולם שווי פשע, וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח ומוגת לבב כליל יחלוף, ורוח מעודד ממלא חי ישע ועונג השם בגודל לבב ורוחב דעה והגיון עוז ייקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש להצמיח גדוד בהכשרת החיים לאומץ אלוקי המבשר צבא רב של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת ההולכות מחיל אל חיל בגבורות ישע ימין עליון. תודה רבה לכולם.
תודה רבה, ישר כוח לאדיר זיק, ומכאן אנחנו שולחים לו ברכת רפואה שלמה. כאן נכבד, אני מתכבד להזמין את הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת כהנים ורב היישוב בית אל.
ברשות הרב דב ביגון, ראש מכון מאיר, וברשות כל הרבנים ולעילוי נשמת ידידי דני גורי זכרונו לברכה, תלמיד מכון מאיר, אני מכיר את מכון מאיר עוד לפני שהיה מכון מאיר. בשנת תשכ"ז הגעתי לישיבת מרכז הרב לארוחת צהריים, לא בגלל שהעיקר זה האוכל אלא בגלל שזה היה אחרי מלחמת ששת הימים, ושוחררתי כששוחררתי והגעתי לישיבה היה בדיוק ארוחת צהריים. זו לא התחלה כל כך רוחנית, אבל זה מה יש. אמרו לי שב פה, אז התיישבתי, היו שם שלושה תלמידים מבוגרים ודיברו, ואני זנתי את עיניי מהם והקשבתי, כי זאת הייתה הפגישה הראשונה שלי עם הישיבה. תלמיד אחד התחיל לדבר אל השני, אמר לו השני, לא, זה לשון הרע. אמר לו, רגע, נו, אמר לי, אני לא רוצה לשמוע, זה לשון הרע. אבל, אמר, אתה לא תכריח אותי לשמוע לשון הרע. וזה היה השיעור הראשון שקיבלתי בישיבת מרכז הרב, והתלמיד שלא רצה לשמוע לשון הרע זה היה הרב דב ביגון. ומאז הוא ממשיך ולא רוצה לשמוע לשון הרע ולא רוצה לדבר לשון הרע. ראיתם איזה עקשן זה? ובזכות זאת הוא הצליח להקים מכון מאיר ולהרחיב את התורה בכל מלוא רוחב הארץ. בגלל שהתורה יש לה הקדמה, והקדמה היא מידות טובות. לכן לא מיד ריבונו של עולם נתן את התורה, אלא הוא חיכה 2,000 שנה לפחות שיצמחו אברהם, יצחק ויעקב בעלי המידות הטובות, ומתוך כך כל עם ישראל עם עם מידות טובות שיכול לקבל תורה. אם התורה אינה בנויה על מידות טובות, היא זיוף, יחילו לשם. אדרבה, לפני שעוסקים בתורה צריך מידות טובות, ואחרי שעוסקים בתורה המידות הטובות צריכות להיות עוד יותר גדולות, עוד יותר עליונות. ולכן התרופה הראשונה לדור, כמו ששמעתי קודם שהיו רבנים חשובים וציינו הרבה בעיות שיש בדור שלנו, ולהרבה בעיות צריך הרבה תרופות, אבל התרופה הגדולה, התרופה האוניברסלית, התרופה שמרפא רוב המחלות, זו תרופה בת ארבע מילים, אהבה. מתוך אהבת ישראל אפשר לרפא. אחר כך באה תרופה שנייה, והיא אמונה בשם. צריך להחליט פעם אחת ולתמיד, הדור הזה הוא דור גדול או דור קטן? הוא דור גדול. כבר 200 שנה, אפילו יותר, זה דור גדול. לפני 100 שנה, מרן הרב קוק העיר את תשומת הלב על זה, במאמר הדור. זה דור גדול. בדור גדול, צריך לשמוע דברים גדולים. לא במהלומות יחונך דור גדול. לא בחרפות ולא בגידופים, אלא באידיאלים. וזה פועל, זה באמת פועל. זה פועל במכון מאיר, שכל הארץ מלאה תלמידים, וזה גם פועל בעם ישראל כולו. מה שדיברנו בקטנות לא זז, מה שדיברנו בגדלות זז. דיברנו בגדלות על בניין הארץ, ותראו איזו ארץ יש לנו. ודיברנו בגדלות על קיבוץ גלויות, ועכשיו יש פה מיליונים. ודיברנו בגדלות על הקמת המדינה, ויש עכשיו מדינה. וגם על הצבא דיברנו, ויש צבא מופלא. ודיברנו בגדלות על יהודה ושומרון, ויש שם כבר רבע מיליון. כל מה שדיברנו בגדלות מתוך אמונה זז. וגם על שאר הדברים, על השבת, על הכשרות, על החינוך, כל זה מתוך אמונה גדולה, כי זה דור גדול שאוהב לשמוע דברים גדולים. ומי שטוען שהדור הזה הוא קטן, הוא קטן, והוא רואה את הכל כפי מידתו. אכן, אנחנו בראשית הדרך. לפני 120 שנה התחילה שיבת ציון הגדולה של כל עם ישראל. לפני 50-60 שנה קמה המדינה, ויש עוד הרבה עבודה לפנינו. עשרות שנים, מאות שנים, אף אחד לא יודע תאריכים, אבל אנחנו נאבק עד הניצחון הגמור, הניצחון של האור, הניצחון של אהבה, הניצחון של אמונה, ואנחנו הולכים ומנצחים. ואנחנו נקראים בעקבות מורנו רבינו הגדול הרב דב ויגון להפיץ אור ולהאיר בכל מרוחב הארץ. כל אדם במקום שהוא נמצא להרבות תורה, להרבות שיעורים, להפיץ ספרים, להפיץ חובות, לארגן חברותות, בכל דרך שהיא, כל אחד כדרכו, כל אחד בארגונו, כל אחד על פי טבעו, כי עם ישראל צועק ואומר, נו, למה אתם אינכם נותנים לנו לטעום מן האור הגדול של התורה? לזה אנחנו נקראים להיות תלמידים נאמנים של הרב ויגון, שהוא עצמו תלמיד נאמן של רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל. ורבינו מאוד העריך את הרב ויגון ואמר עליו הרבה שבחים, אני לא אומר אותם כי הרי הוא יסמיק בחושך, אבל דבר אחד הוא אמר עליו, איך האדם הזה מברך ברכת כהנים, כל כך התפלא ממנו. ולכן אנחנו בעקבותיו נחזור על ברכת הכהנים אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אמן.
אני מתכבד להזמין את הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת אור עציון וראש ישיבות בני עקיבא.
מוריי ורבותיי, אי אפשר לשכוח את ראשיתו של מכון מאיר, את המרכז בירושלים, את הסניפים בתל אביב, בחיפה, באילת ועוד ועוד, כי שהמגמה היא להאיר, מכון מאיר, להאיר באהבה ובאמונה, להאיר באור תורת אמת, להאיר באור תורת ארץ ישראל. ובמשך השנים, ברוך השם, האור הזה עשה הרבה הרבה פירות. אני פה לא רואה את הציבור שיושב כאן, אבל האמת היא שהציבור כאן הוא בעצם, הוא מעיד את מה חולל מכון מאיר בראשותו של ידידי הרב דב ביגון שליטה. אבל מה שחשוב לומר, שהאור הזה הוא כל כך חיוני לעם ישראל, למדינת ישראל, ואין כמו ימים אלה שממש זועקים לאור הגדול הזה. הגמרא מספרת לנו על רבי עקיבא, 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, פרוסים ברחבי הארץ, והם לא עלינו הסתלקו בפרק אחד. והיה העולם שמם, שממה רוחנית נוראה. רבי עקיבא הולך ולוקח 5 תלמידים, והוא מתחיל ללמד אותם מחדש. ריבונו של עולם, מניין לקח רבי עקיבא את אותה עוצמה אדירה, את אותם כוחות נפש בלתי רגילים? אחרי 24,000 שהלכו לקחת 5 תלמידים וללמד אותם? נתאר לעצמנו שאיזה אדם בנה, הקים בית חרושת, זה הפך להיות למפעל חייו, הוא פיתח אותו, טיפח אותו, ולא עלינו מפעל חייו ירד לטמיון, שריפה גדולה או משהו בדומה לזה. מה קורה לאדם הזה? מה קורה לאדם הזה? הוא עצוב, מדוכא, מסתגר, לא מסוגל לדבר עם בני אדם, ומישהו יציע לו, תשמע, אולי תבנה בית חרושת חדש? הוא ודאי יבוא ויגיד, מה פירוש? אחרי כל מה שעשיתי, אני לא מסוגל להתחיל מחדש. ורבי עקיבא, אחרי ש24,000 תלמידיו הסתלקו, הוא הולך, הוא ממשיך עם 5 תלמידים? מניין כוחות הנפש האדירים האלה? אני רוצה לומר, את זה למד קודם כל רבי עקיבא מתוך ניסיונו. חז"ל מספרים שבן 40 שנה היה רבי עקיבא ולא שנה כלום. והנה הוא מגיע לבאר, והוא רואה אבן חלולה על פי הבאר. שואל רבי עקיבא, מי יצר את החלל הזה באבן? אמרו לו, טיפות המים שיורדות כאן כל הזמן. מיד רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, ומה מים שהם רכים יצרו חלל באבן שהיא קשה? דברי תורה שקשים כברזל בוודאי יחקקו את ליבי שולי בשר ודם. אבל עכשיו באה ההפתעה הגדולה ביותר, ומיד חזר ללמוד תורה. מה פירוש חזר ללמוד תורה? הרי ההתחלה הייתה שבין 40 שנה היה ולא שנה כלום. אלא נכון, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום, אבל מה שהביא את רבי עקיבא ללימוד תורה זה לא אותה תופעת טבע שהוא נתקל בה, אבן חלולה על פי הבאר, אלא רחל ביתו של כלב הסבוע, שכל כך התרשמה מאישיותו של רבי עקיבא, ממידותיו. היא אמרה לו, אני מוכנה להינשא לך בתנאי שתלך ללמוד לישיבה. ורבי עקיבא הלך. אבל מוריי ורבותיי, בין 40 שנה להתיישב ללמוד, בין 40 שנה, זה כנראה לא פשוט, לא קל. ומי יודע מתוך הקשיים איזה הרהורים היו לו לרבי עקיבא? אולי עברתי את הגיל, אולי אני לא מסוגל, אולי זה לא בשבילי. ואז הוא נתקל באותה תופעת טבע, אבן חלולה על פי הבאר. עשה רבי עקיבא לעצמו את החשבון, איך זה קרה? ירדה טיפה ראשונה, לא קרה לאבן כלום? טיפה שנייה, שלישית, עשירית, מאית, אלפית, אלפי טיפות ירדו, האבן אבן, שום סימן, שום תזוזה. והנה היא באה איזה טיפה אחת אחרי עשרות אלפי טיפות ונוצר חלל באבן. נו אז מה? אותה טיפה יצרה את החלל באבן? מתברר שכל הטיפות הקודמות פעלו, כל הטיפות הקודמות ריקחו את האבן, החלל נוצר מכוח כל הטיפות הקודמות. אמר רבי עקיבא, קשה לי, עוד טיפה של תורה ועוד טיפה של תורה ועוד טיפה של תורה. בסופו של דבר התורה תחדור לליבי. ומה שהוא למד מניסיונו האישי הוא יסיים בכלל ישראל. ואני אומר מוריי ורבותיי, גם במציאות שלנו הייתה תקופה שהיה נדמה שיש התרחקות נוראה מתורה, עזיבה תורה מוחלטת, והנה כתוצאה מטפטוף בטיפות של תורה, עוד טיפה של תורה ועוד טיפה של תורה ועוד טיפה של תורה, והמציאות השתנתה לחלוטין. ואנחנו חייבים להמשיך בדרך הזאת, להאיר באור תורה, להאיר באור תורת אמת. מה שברור מוריי ורבותיי, הייתי אומר טיפול שורש של כל המצב שלנו, זה רק כתוצאה מהערה באור תורה. מתברר כיום לאין כל שבלי אמונה ובלי תורה אין שום, אין שום דבר. גם בעניינים הלאומיים החיסרון הוא התרחקות מתורה, התרחקות מאמונה. התנתקות מתחילה בהתנתקות משורשי העם. יש צורך בהתחברות לאמונה ובהתחברות לתורה ובהתחברות לשורשי העם. ויש בכוחה של תורת אמת לפעול גדולות ולחולל נפלאות ולהמשיך את המהפך שאנחנו עדים לו בדור האחרון. אנחנו צריכים להרבות באור. חושך ניתן לגרש אך ורק על ידי האור. הווה מוריי ורבותיי, נמשיך להאיר באור. מכון מאיר, להאיר באור בעם ישראל, במדינת ישראל, בכל מקום. יש צמאון אדיר לתורה, צמאון אדיר לתורה שיש צורך להרוות אותו. נרבה אור, אור אמונה, אור תורה, אור מידות טובות, אור מצוות ומעשים טובים, אור אהבת ישראל, אור אהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל. להרבות הרבה אור, ועל ידי כך נסייע להגביר את האור האמיתי בבית ישראל כולו. כל החי.
שהרב חיים דרוקמן הוא יושב ראש הנהלת מכון מאיר מאז היווסדו. ועכשיו אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל מאור וחגי ישראלי, שישירו שיר מיוחד שמוקדש למכון מאיר, ושם השיר 30 שנות אור. מאור וחגי ישראלי, מילים יורם בירס, לחן הרב יואב מלכה. בבקשה.
ערב טוב לכולם. הפזמון הוא מאוד מאוד קליט, ואנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו בפזמון החוזר. אני חושב שהוא גם יופיע על המסך, אבל לא בטוח. אבל תשמעו אותו פעם ראשונה, תזכרו.
מושכת בין הגוש האור הצללים כולם יוארו נמנחל בלבבו
חוזר אלינו הוא הרבה אנשים ושוב ערב טוב לכולם. אני חייב להגיד שאני ממש 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 מתרגש לשיר כאן בערב הזה. זה פשוט מצגירת מעגל מבחינתי. אני גם למדתי במכון מאיר, אני בוגר של מכון מאיר. לכל הרבנים ולכל האנשים שמתעסקים בצד המנהלתי, שאתם פשוט מלווים אותי כל רגע בחיים, ואני אומר את זה באמת ממש מכל הלב. ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד במיוחד לרב ביגון, אני מעריץ אותך, אני חושב שכולם מרגישים בו ככה. ותודה רבה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל, למען עם ישראל. אז אני חושב שבאמת, לא נשווה למקומות אחרים, אבל אני לא חושב שיש עוד מקום כזה בארץ היום, שעושה את הכל, את כל ההשפעה הגדולה, וזה פשוט השפעה עצומה. אם יש פה 1,000 איש או אפילו אולי יותר, ויש עוד הרבה שלא הגיעו, ו-30 שנה של עשייה שמשפיעה ומשפיעה ומעגלים שנפתחים, ואני לא חושב שיש מקום שעושה את זה בכזאת פשטות וכל כך הרבה ענווה, ופשוט פותחים את הלב וזה נכנס ללב של האנשים. אז באמת, מחיאות כפיים לעצמנו. חזרנו, נשאיר תפילות. ריבונו של עולם, מה נשאר מכל מה שהיה? אנשים מחפשים את הטוב שהפך לאשליה. התמימות כבר מזמן נעלמה, נעלם גם הצדק, ועד שהכל יחזור בורח אליך עליון. תפילות עולות אל תוך הלילה, נתחן אל האור שישמע אותי למעלה. תפילות תפילות לתוך הלילה, אל עולם נאור מבקש שמחה מחוץ לזמן. האמונה תתגלם, גם האור תיעלם מעצבות, בין תקווה למציאות בתפילה בוערת יוצא לתיקון. תפילות עולות אל תוך הלילה, מתחנן לאור שישמע אותי למעלה. תפילות תפילות לתוך הלילה, אל עולם נאור מבקש סימן מחוץ לזמן.
לבקש סליחה מחוץ לעצמה.
רבי חיים ויטל זכר צדיק לברכה אומר ככה: אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, למה זכה אלקנה להעמיד שמואל ששקול כמשה ואהרון? מפני שהיה עולה לרגל ומעלה לבני אדם הרבה עמו ומזכה אותם, וכן שמואל בנו נוהג אחריו כמו שכתוב: וסבב בית אל והגלגל ושפט את ישראל ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. שמואל הנביא, יתקרב אנחנו נקבל את פניו את של הרב, אבל אני רק אשלים את דבר תורה, אסור להסיק שאין דבר תורה באמצע. שמואל הנביא סבב ממקום למקום ולימד תורה וקירב, וזה היה בזכות אביו שגם כן קירב רבים לתורה על ידי זה שאלה אותם לשילו. וכותב כאן רבי חיים ויטל זכר צדיק לברכה: ואברהם זכה לכל מעלותיו אלא משום שנאמר: ואת הנפש אשר עשו בחורן. ועל זה אומר כאן רבי חיים ויטל: וכל ראשי הדורות אינם זוכים או אינם נענשים אלא על הסיבה הזו. כידוע, רבי חיים ויטל זכר צדיק לברכה היה תלמידו של האר"י ז"ל, וכל מילה כאן היא שקולה בשקל הקודש. נדמה לי שאנחנו צריכים ללכת בדרכו. הוא אומר: כל ראשי הדורות, העניין הזה של הפצת תורה בקירוב ליהדות, בקירוב להבינו שבשמיים, על זה הם זוכים או ההפך חס ושלום. ואנחנו צריכים ללכת בדרכו. כאן נכבד כבוד הראשון לציון הרב מרדכי אליהו פאר הדור והדרו. ברשות כבוד מרן הראשון לציון מורנו ורבינו הרב מרדכי אליהו שליטה, שמלווה את מכון מאיר מראשיתו, אני זוכר כיצד הרב עוד בן הבניין שרק נכנסנו אליו וליווה אותנו, יעץ לנו ומייעץ לנו בדרכנו. ברשות כבוד הרב,
רבות חשבתי מה צריך להיות באמת המסר של המפגש המופלא הזה של 30 שנה, וראיתי כאן מאות אולי אלפים של בוגרים שבאמת פועלים להפיץ את אור התורה בכל רחבי ארץ ישראל. אז קודם כל באמת המסר צריך להיות להמשיך בדביקות, במסירות, קדש שם שמיים, להרבות תורה. עם ישראל זקוק לזה היום יותר מתמיד. אבל אני חושב שצריך לעלות עוד מדרגה. רבים מהדוברים כאן דיברו שכל אחד צריך לעשות ולפעול, כל אחד פועל. יש כאן, היו כאן ראשי ישיבות, ראשי מכינות, רבנים, כולם תלמידי המכון ברוך השם, בית סייעתא דשמיא הגדולה, שממשיכים בדרכו. אבל נדמה לי שהיום אנחנו צריכים לעלות מדרגה ולהגיד, זה לא מספיק העבודה של הפרט, אלא צריך כאן עבודה של הכלל, פעילות של הכלל. צריך להגיד דברים ברורים ובהירים. המטרה של הציבור הזה, המטרה שלנו בכלל, היום, שמה שנעשה במכון מאיר, דהיינו, לשוב לתורה, ליהדות, זה יהיה הדבר הכי גדול, הכי חשוב, לנחלת כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל. צריך לעלות את כל הציבור, את כל האומה. העם זקוק מאוד לשוב לתורה. הוא סובל מזה אם הוא לא שב לתורה. כמו שראינו לפני שדקה או כמה דקות, קראנו דברי רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שערי קדושה, שאמר שזה המצווה הגדולה ביותר, ועל זה זכו כולם, או ייתנו את הדין כולם, במידה ולא פעלו להחזיר את עם ישראל בתשובה. וזאת היא תפילתי וזאת היא ברכתי, שבאמת נזכה לדבר הזה. זה יפתור הרבה דברים שרואים היום בעם ישראל, אם זה בעיות מוסריות, חברתיות, מדיניות. אם כל עם ישראל היה הולך בדרך הזאת, הדברים האלה היו נפטרים מאליהם, בעזרת השם. אני בהזדמנות זאת רוצה להודות קודם כל לאשתי, שבאמת אני יודע שהיא לא כל כך אוהבת את זה, אבל מה אני מוכרח להגיד, זה לא פשוט ככה כל השנים האלה כשהבעל נמצא מחוץ לבית, עושה כמה שעוסק בדברים חשובים, והוא גידלה בלי עין הרע הרבה ילדים, וכמובן מילדיי, שאני מוכרח לומר שצריך להודות להם שאפשרו לי את זה, גם לבקש סליחה אולי על הרבה דברים אני לא יכול לפרט. אני רוצה להודות לכל מי שעוסק במכון מאיר, הצוות החינוכי, הרבנים, שבאמת עובדים במסירות נפש, באהבה גדולה. הצוות הניהולי, שגם עושה את מלאכתו נאמנה, ובמסירות. ואחרון אחרון חביב, פשוט ליורם, שעשה עבודה, יורם בירך,
ואשתו, שעשה עבודה שקטה, נאמנה, מסורה עם כל הקשיים, גם אי אפשר לפרט כרגע, והביא להצלחת המפגש המופלא הזה. בעזרת השם ניפגש עוד 30 שנה, עוד לפני זה, ואז בוודאי בוודאי שניפגש כבר בבית המקדש, במהרה בימינו אמן. מבקש את כבוד הרב
בבואן שם שמרה וחייהו ומאו ואשתו וכל יוצא חלציו וכל הרמים שבשבעה, השם יאריך מהם בטוב ידיהם בנעימים. אם מישהו רוצה לקצר, הייתי אומר, רבותיי, כזה ראה וקדש, תראו איך הרב ביגון נהג, ככה תנהגו, זה הכל, גם את הדרשה שלי. איזה מסירות, איזה אהבה, איזה השקעה, איזה קדושה, איזה טהרה, הכל לשם שמיים. אבל אני כבר נמצא פה, אז צריכים לדבר ככה יותר קצת. חז"ל אומרים על משה רבנו, יושב בשמיים נשחק השם ילעג למו. פרעה מתכנן מה לעשות. כל הבן הילוד האורות הזה תשכחו, וכל הבת החיון, ואצל הגויים, אז זה כמו שאצלנו בפיסול הולכים על פי האם, אז הם אומרים, לא אכפת להם הגברים, העיקר הבנות, הם רוצים לקחת אותם, להפוך אותם למשל, להפוך אותם. וחז"ל אומרים, שבטיה עדות לישראל, היו אומות העולם לועגים, אם בגופם שלטו, ברוחם על אחת כמה וכמה, באה התורה ומעידה שגם בגופם לא שלטו. אישה אחת מבנות ישראל, אם אתה הולכת ונפכת למצרית, אתה מקבלת את כל הכבוד, ובניה לא היו עובדים עבודת פרך, ולא הייתה אישה אחת שהתבוללה. ועל זה כתוב בזוהר הקדוש, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. בזוהר הקדוש מביא עוד דבר, שלא הפילו ורדותיהן. אתם תארו לכם, אישה צעירה בגיל 18 מתחתנת, כל שנה שישה ילדים, בגיל 24 כבר צבא בבית, אף אישה מהם לא הפילה עוברה, לא ביקשה לעשות את הדברים האלה כולם. ככה בעם ישראל, בתוך הצעות, בתוך הדברים כולם. מצרים הייתה טומאה רצוצה. משה רבנו גדל בבית של מלך, מלכות, ומשחק על הכתר של פרעה. מתחילים מה לעשות לו. והים לקחו גחלת ולקחו אבן יקרה לדוק את התינוק הזה. אז משה רבנו עד הקטנותו לוקח את האבן יקרה, בא המלאך דוחף אותו, תקח גחלת. שימו לב, אצל משה רבנו כתוב, ויגדל הילד ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. יצא החוצה ורואה את עם ישראל שהם עובדים עבודת פרך. וירא בסבלותם, אומרים חז"ל, שלא קיבלו יום אחד חופש, לא קיבלו שבת. הלך לפרעה ואמר לו, אתה רוצה שיעבדו? אתה רוצה שיתרחו? תן להם יום אחד מנוחה, הדוחים לעבוד יותר טוב. ובחר את יום השבת. ועד אנחנו אומרים בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו. ועוד דבר, אומרים חז"ל, שחטאו ישראל בעגל, הקדוש ברוך הוא לקח את כל הכתרים שלהם ונתן למשה, מורקח את הכתרים האלה. משה אמר, אני לא רוצה, די לי הכתרים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, בשמיים נותנים ולא לוקחים, תשאיר את זה אצלך. והנשמה של משה רבינו הייתה הנשמה של כלל עם ישראל, ובשבת היו מחזיר לנו את הנשמות האלה. לכן נאמר, כעבד נאמן נתת לו, הוא לוקח את הנשמות והוא מחזיר לנו. וזו הנשמה היתרה שאנחנו מקבלים בשבת. משה רבינו, שכואב לו גדי, צמא, הוא רץ אחריו, מרים אותו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, לך לגאול בני ישראל. ואם אתם תקראו בפרשה, למעלה מעשרה פסוקים שהקדוש ברוך הוא מתאר לו, ראיתי את עוני עם ישראל במצרים, ושמעתי את זעקתם, ושמעתי, למדתי את זה שמצרים מעבדים אותה, ואזכור את בלתי, ואתה עליך. לא, משה לא הולך. לא רוצה ללכת. מה אתה לא רוצה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה לא רוצה? שבעה ימים צריך לבקש ממך, להתחנן, אסור להגיד, תלכו, לחץ עליך. אז כתוב, יחר אף השם ממשה, כעס עליו. לך. משה רבינו אמר, בורו של עולם, אני רוצה להיות בן ישיבה, לשבת, לשמוע שיעורים, ליהנות מהשיעורים של הרבנים, של הרמים. מה, אני צריך להכין שיעורים, אני צריך לעבוד, אני צריך לתרוח, אני צריך ללמד, ואני אתן לי ללמוד בן ישיבה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא לכך נועדת, אתה נועדת לתת. וחז"ל אומרים, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה למשה רבינו והעלה אותו לשמיים, ואחרי זה נתן אותה תורה, אז בא השטן ושאל את הקדוש ברוך הוא, תורה היכן היא? אמר, הולך אצל בן עמרם. הולך השטן אצל בן עמרם, כמשה רבינו, תורה שנתן לך השם היכן היא? אמר, מי אני שישב איתי לתורה? לא אתה מדבר. חוזר שטן לקדוש ברוך הוא, מריבונו של עולם, אתה שלחת אותי לבן עמרם, הוא אומר, לא קבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, ודאי אתה? לא קיבלת את התורה ממני? אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני, במחילה, אני אומר, אני פוסטה, אני דבר. קיבלתי תורה ממך, ואני מעביר לעם ישראל. אז זו לא התורה שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מכיוון שמעת עצמך תקרא על שמך שנאמר זכרו תורת משה עבדי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, משה, אתה מקבל ואתה מעביר. אתה לומד ואתה נותן. אתם שימו לב. מספרים על הארי הקדוש שפעם אחד התנמנם באמצע סעודת שבת, היו פניו מאירים אחרי שהתעורר. שאלו תלמידיו את הארי הקדוש, הארי, מה פניך כל כך מאירים? מה התנמנמת? אמר, התנמנמתי ונשמתי עלתה לשמיים. מה עשה בשמיים? למדה תורה. אמרו, טוב, נו, תגיד לנו מה למדת בשמיים, תגיד לנו. אמר, אם יהיה 400 שנה, ויש אומרים, אמר להם 600 שנה, יהיה לי זמן, אז אני אוכל להגיד לך מה שלמדתי בשמיים במשך הדקות האלה. לא לחינם חז"ל אומרים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, משה רבינו כבר ידע שם, למד את זה. איך אפשר ללמוד זה ב-40 יום? את כל התורה כולה עד מה שתמיד עתיד לחדש. הכל זה למד משה רבינו עליו השלום. כל זה למד בתקופה קצרה, זה לא יכול להיות, אלא כלומרים לשם שמיים אדם יכול להבין יותר טוב. יכול... אדם שרוצה להכין שיעור לעצמו ללמוד, ללמד. אדם שרוצה להכין שיעור לתת לאחרים, יש סייעתא דשמיא לתת. יש סייעתא דשמיא. מבין יותר, יודע יותר, מהר. נכון? יש הודהורות נתן מליבם. יש אדם שיודע, אבל לא יכול להסביר, לא יכול ללמד. אבל להורות נתן בליבם. אתם תשימו לב. משה רבנו מסרב. אומר לו, אני כבד פה וכבד לשון. בראש חודש שבט, שימו לב, עומד משה רבנו וחוזר על התורה ומדבר 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 עד זין באדר. זה כבד פה וכבד לשון. אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה לא רצית, אתה אומר כבד פה, אתה לא, אתה תמשיך לדבר. אם תרצה דברים אישיים שלך, פרטים אישיים שלך, אתה כבד פה וכבד לשון. ואיך אומרים חכמי חסידות? אילו משה רבנו היה לא כבד פה וכבד לשון, היו אומרים בשכנוע שלו, בדיבורים שלו, בהסבר שלו, הוא שכנע את עם ישראל לקבל תורה. כבד פה וכבד לשון. הוא כבד פה וכבד לשון. אבל אני לא מקשה משה רבנו חזר, אני רוצה להבין. יורד השטן ואומר לו למשה רבנו, תורה שנתן לך השם יחן היא. הוא אומר לו, מי אמר לך, מי נתן לי? כלום. ומחלה, אני הייתי במקומו, הייתי בועד בשטן, אני לא תסלג, מה אתה רוצה? מה יש לך בתורה אתה? מה יש לך עסק בתורה? לך! לא, משה רבנו אומר ככה, כמו משה רבנו. העניין הוא כך. השטן בא ואומר למשה רבנו, אני צריך לדעת איפה התורה, הוא אומר, מה כתוב בתורה? אמר לו, שמה לך? אמר לו, בעד לו, מה לאנשים לעשות ההפך? אם אני לא יודע מה כתוב בתורה, איך אני אגיד להם לעשות להפך? אז אני רוצה ללמוד מה דגל ים על ההפך. זה מהלך המחשבה של השטן. איך כתוב על יוסף הצדיק, שיש נשיא פוטיפר, כתוב בגמרא את הבגדים שמלבישתו יום אחד, יום שני לא מלבישתו. אני כל כך בתמימות שלי הבנתי, כמה האישה הזאת טובה, כל יום תנת לו ליוסף בגדים חדשים, לפתות אותו. אומר רשע על המקום, בגדים שלובשת כי ביום אחד מחפה, מחליפה זה לבגד יום שני, ואז ישאל אותו יוסף איזה סמלה יפה, זה מה לבש, מה ככה, ומשה ויוסף לא התעניין. אז היא לא נותנת לבגדים ללבוש, והיא רק עושה זה רק לעצמה. וחז"ל אומרים, יש שלושה מחייזים, הלל, אלעזר, הרחסום, ויוסף. הלל, אני, אין לו מה לאכול, הולך לשיברתי ללמוד. אז שומעת לישיבה, אומר, רגע, אדוני, היום בואו, זה לא ישיבה שמקבלים מלגות, מקבלים כסף. היום אין תקציב, יודע מה המדינה עשה כל מיני צרות, אין כסף לישיבות. אתה רוצה לקנית שלם? אין לו מה לשלם. אז עולה על הגג, על הרובה, ושוב לשמוע דבר תורה משמע יבאות עליון. ליל שבת. אין להם רבנים מה לעשות, שבת ללמוד, אה? ליל שבת. ישים לומדים. בבוקר אומר לו שמעיה לאבות עליון, מה קרה? אין אור, אני לא רואה אור. מרימים עיניהם למעלה ורואים בצורת בן אדם. מי ידענו למעלה והורידו אותו? קפו! אז מהם חיממו אש ואמרו, על זה מותר לחלל שבת. מה פירוש הדבר? את קודם כל קושה על הלל. מי מטיל לך במסירות נפש כזאת למות של תורה? נכון, אדם כמות בועל, אין אדם לומד תורה עד שהמית עצמו עליה, אבל למה ימות בפועל? עכשיו כל כך התלהב מדיבור תורה, את לא שם לב שיש עליו 2 מטרים כאשר שלג. לא שם לב. עד כשהורידו,
אמרו שם היה ואבטלו, מה? זה לא מגיע לו, מה, לא, מי אמר לו להישאר למעלה? אמרו לו, על זה מחללים שבת, הוא כל כך התלהב מלימוד תורה, לדעת לו. אז כתוב שהלל היה עני ובקושי למד תורה. כשנהיה הלל, בא אחיו ואומר לו, הלל, בוא, חצי חצי, אני אקח לך כסף, חצי חצי בלימוד תורה. אבל כתוב, כשאם אדם תומך במי שלומד תורה, לוקח חצי. אמר לו הלל, אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז גבוזו לו. מה זה בוז? למה לא? אמרו לי, בצל החוכמה, בצל הכסף, אדם נותן, אדם תומך, מקבל. מה? למה אומר לו? אמר לו הלל כך, אם היית נותן לי כשהייתי עני את הכסף, ולמדתי תורה בגלל הכסף שקיבלתי ממך, מגיע לך. עכשיו שאני לומד תורה, אני אמכור לך? בוז גבוזו, מה זה? שורה אחת של תורה, מיליונים של, מיליארדים של כסף לא יספיק. ללב כל אחד התורה. בוז ובוזו לא. תתמוך ולפני כן, בבקשה, אני מוכן. אתם תראו לכם. אדם שעוזר ותומך לאחד ללמוד תורה, לוקח שכר גם כן. אישה שעוזרת לבעלה ללמוד תורה, אז לוקח, לוקח שכר, פרגן בהדי הוא. ואישה שמלמדת בינה ללמוד תורה, איך אמר הרב ביגון, על הרבנית שלו, שעוזרת ומסייעת לגדל את הבנים תורה ורד שמיים, אז גם כן לוקחת, שימו לב, האישה הזאת לוקחת מבעלה חצי, מהבן שלה חצי, מהבן שני עוד חצי, אז יש לה כבר אחד וחצי. ובעלה משקל הזה חצי, פרגן, לוקחת לו חצי. נו, לכן כתוב, אם הבנים שמחה, אם יש לה שני בנים, אומרת לבעלה, אני יש לי אחד וחצי, לך יש רק חצי. נו, אז מה, החצי לוקח עשיר, חצי לוקחת אישה, מה נשאר לי? מה נשאר לי? מה נשאר לי? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לומד לשמע, אני שותף שלישי שלך, אני אתן לך. אני אתן לך. שנאמר להנחיל אוהבי גש ואוצרותיהם המלא. מה זה גש? יש זה 310, והתורה יש בה פריאת מצוות ושבעה מצוות הרבנן, יחד יהיה כתר, חצי יש. אומר הקב"ה, אני אתן לך חצי, אתן לך, מה שחלסה לך שקיבלה אשתך, קיבלה הבנים, אני אתן לך חצי. להנחיל אוהבי יש. אירוע שבמר ואנימה, גם לך אתן כסף, ואוצרותיהם המלא, גם לך אני אשלם לך את הכסף. היה צריך לומר לעשיר, אני לא רוצה כסף, אני רוצה תורה. אבל עשיר, עשיר. לא מבין מה זה, מה זה, לא צריך תורה. היה בירושלים, אני מספר כמו ששמעתי, היה ליפתא, מי שיודע מה זה ליפתא. ליפתא הייתה עיירה כולה גויים. המוסלמים היו גויים שם. אז יום אחד אבא אומר לבנו, בני, תלמד תורה. דע לך, נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. אם אתה לומד תורה זה כל כך חשוב, יותר טוב מזהב, יותר מכסף. תלמד, טוב, לומד. הילד זה לומד, הולך לחנות, עושה גלידה. תן לי גלידה, נתן לו גלידה. שלם לי. אבל מהם את העקוריות שמעברבית, משעה שהקונים נכנסים ברכות בתאומתם, עד סוף השמורה הראשונה, והתחיל לומר אותם בשנה הראשונה של הברכות, ואבא שלי אומר, זה שווה 10 זהובים, תהיה לי עודף. הוא אומר, תלך משוגע, תביא כסף, מה אתה מדבר? טוב, הולך לאבא שלו, אבא, מה עשית לי, מה הלכתי אצלו, ולא עשה לי כלום, צעק עליי ובייש אותי. אמר, טוב, 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 בסדר. קח אבנים תמות ומרגליות, תלך לליפתא, ליפתא יש שם גרים ערבים, אתם קוראים להם. דע לך, זה 1,000 שקל, זה 2,000, זה 3,000. הולך לליפתא, עם המסתורות הערביות, רואות איזה זכוכית כזאת מבריקה, זה כמה? 1,000. משהו גע אליך שכן, זה זכוכית, מה אתה רוצה 1,000 שקל? טוב, השנייה כמה? 2,000. טיפש, אין לך. חוזר לאבא, תחיל לבכות אבא, פעמיים צחקת עליי, שם צחקת עליי, פה צחקת עליי, למה ככה אתה צוחק?
אבל אין דבר, עכשיו אני אתן לך את מה שאתה תלך אלה, תיגש לבורסה ברמת גן. אבל תדע לך, אתה ראשון באלף השני ב-2000, תזכור, 30,000-3,000, בסדר. הולך ושב בבורסה שבא, בא אדם שמבין ביהלומים, זה כמה, אלף, אלף, תן לי, יש לך עוד, תביא לי. אבל אין לי עוד, תן לך 2,000, תביא עוד, תן לך עוד כסף. השני גם 2,000, 4,000 אתך, תביא עוד. חוזר לאביב, אמר לו, מה קרה? מותר שם מבינים ביהלומים, אז משלמים, טוב. אין ביפתא, מסתורות, אחרים, לא מבינים ביהלומים. אותו דבר בגילדה שלך, המוכר לא הבין בערך של התורה. אין לא מבין בדבר הזה כולו. אז זה כלום. אבל תדע לך שכל לימוד ולימוד של תורה זה חשוב מאוד. אבל אני רוצה לומר לכם דבר, כתוב ידוע על, על אבן עזרא, שהצורה שלו, הדמות שלו, אני ככה, לא היה ניכר בגדלות שלו. אז יום אחד, ביום שישי, הלכת למוכר יין יהודי וקנה יין, קנה רביעית ועוד עוד קצת, אחרי שיספיק לו לקידוש בלילה ובבוקר ולהבדלה. ושם את, את הבקוק בחק שלו. נשמור על הבקוק. ראה אותו כסדור אחד, שוטר פרסי. אמר לו, מה יש לך פה? אמר לו, יין. נראה, אמר לו. מורו, גנבת משהו אחר. אמר לו, לא, אדוני, יין. נראה. לא, מה יעשה מסכן? השוטר הוציא את היין, לקח השוטר, לקח את היין, פתח אותו, הריח, יין, סגר, חזיר לו. שלם לי. יין נסך. זה לא שווה כלום. שלם לי. אמר לו, מה עשיתי לך? לא שתיתי ולא אכלתי. מה אתה רוצה? יין נסך, תחיל לצעוק. הוא צעק, הולכים לקצין של המשטרה. הקצין לא מבין, מה זה רוצה? מה אתה רוצה? מה עשה לך? הוא יצא לצעוק, תלך לשופט שלום. הולך לשופט שלום. עוד פעם צועק. השופט לא מבין. לך למחוזי. הולך למחוזי. אני מתואר שבת בגצים. לא מבינים. אמרו, זה לא עסק שלנו, זה עסק של השח, לך לשח. טוב, הולכים לשח. הולכים לשח, והשח משחק עם החסרים שלו, שחמט. אז עומד עזרא מסתכל, ואומר לו, אדוני השח, אתה טועה. אם אתה עושה מהלך כזה, אתה תשגה. הם יצחו אותך. אמרו, אני שח, אתה תלמד אותי, אני אלוף בשחמט. אמרו, אדוני, אני אומר לך, אם תעשה ככה, אתה נכשל. באמת? השח הבין. אז אמר לו, אתה יודע מה? אותו בוא נשחק אני ואתה, אומר לו השח. אמר לו, עזרא, אני בכיס שלי יש לי שקל. אם אתה תנצח אותי, אני אתן לך שקל, ואני מה יכול? אין לי יותר מזה. אבל אם אני אנצח אותך, מה תתן לי? מה אתה רוצה? אמר לו, אדוני המלך, אני לא רוצה הרבה. אתה רואה את השחמט הזה, 8x8? בראשון תתן לי חיטה אחת, בשני תתן לי כפול 2 חיטים, בשלישי תתן לי כפול 6 חיטים, ברביעי תתן לי 12, אלא את זה. מה לא, בסדר, בסדר, משחקים. משחקים, ומגיעים עד הקטע האחרון, כל הזמן אבן עזר מנצח, בקטע האחרון אבן עזר עושה שגיאה. והשח מנצח. עוד הפעם אותו דבר, עוד הפעם אותו דבר, אומר השח, אני מבין שאתה רוצה רק לכבד אותי, לא לעליב אותי בפני כולם, אני יודע שאתה ניצחת, מגיע לך. אמר לו, בסדר, תן לי. אבל תן לי מכונית מסע, ותן לי מחסנים. אמר לו, אתה משוגע, מכונית מסע, מחסנים? אמר לו, כן, כן. אמר לה, עזוב, אמר לשר האוצר, תן לו. נותנים לו, מגעים בשורה השנייה של השחמט, כבר אין חיטה בכל פרס. אין. הולך שר האוצר, אומר למלך, אדוני המלך, אין, נגמר לי. מה משוגע, מה אתה עושה? כל הכל גם, מה זה, מה אתה מדבר? אבל נגמר לי. אמר, תמל, אבי מתמטיקאי מהאוניברסיטה, אבי אחד מתמטיקאי, אמר, למה שזה לא אומר שר האוצר? אמר, אדוני המלך, צחק עליך היהודי הזה, כל פרס כולו, את כל החטים שלה, לא יספיק לך לשלם לו את זה. אדם שיושב ולומד תורה, שימו לב, וידבר השם אל משה לאמור,
הפשט, חמישה מצוות עשה קיימתי. לא. וידבר זה אחד. השם שניים בעוד וידבר, זה כמו אבן עזרא. אל כמו אבן עזרא, יו, פסוק אחד, כמה שכר גדול אדם יקבל. כמה שכר גדול אדם יקבל. רק אדם ידע לו מה השכר שהאדם לא יגיד, אני לומד בשביל שכר. אבל צריך להאמין שיש שכר. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. יש פרס, אבל אני לא עובד על מנת. אני עובד מפני שהשם ציווה. זאת חוקת התורה, כל התורה חוקה. חוק, השם ציווה ללמד, אני לומד. השם ציווה אותי ללמד לאחרים, אני מלמד. השם נתן לי את הכוח להסביר מעלת ארץ ישראל, חשיבות ארץ ישראל, אני אומר, אני עושה. מה כל הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, תנצל אותם. אתה אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יכול, כן יכול, אין לי יכול. היה פעם, עשיר גדול, היו קוראים לו בג'וטו, זה עשיר מפורסם, שהוא לחם נגד עלילות דם בדמשק. אז יום אחד הוא נכנס לכנס להתפלל, אין שם הרב מורנו רבי אברהם אנטבי, אז הוא אמר, אדם שצריך לקיים כל דבר ודבר, לא אמר, אני לא יכול, תגיד, יגיד, אני לא רוצה. אין לא יכול. תגיד, אני לא רוצה. וכתוב בתורה, על יצר הרע, ואלך את תשוקתו, ואתה תמשול בו. אומר רש"י, אלך את תשוקתו, התשוקה שלו שצרה להכשיר אותך, ואלך את תשוקתו, ואתה תמשול בו, רש"י אומר, אם תצא! ובדברה לקידוש של למד, רש"י אומר, ואתה תמשול בו, אם תרצה תלמד תורה ותמשול בו. יש כוח לאדם לשלוט. אז על זה היה עשיר בג'וטו, נמצא באיזה מקום, אז הרב היה אומר את זה. אז הוא יצא, ואיך אנשים עשירים אומרים, אנחנו לא יכולים, החנות פתוחה, העסקים, העבודה, אנחנו יכולים ללמוד. הם לא רוצים, ואומרים לא יכולים. אם ירצו, יכולים. כמו שאומר הפסוק. אז יוצא העשיר הזה עם אשתו ואומר, מה מדבר הרב? מה אומר הרב? טוב, הם ממשיכים ללכת ורואים עגלה של אחד מהשרים הגויים תקועה בשלג. אז מנסים להזיז אותה, אי אפשר. אז אמרו לעגלון של העשיר, תרד ותעזור. ירד, התחיל לדחוף, לא מצליח. אומר לו השר לבג'וטו, לעשיר, תרד גם אתה. אמר לי, אני מה, אני עשיר, אני מעולם לא נגעתי בעגלה, לא נגעתי בשלג. אמר, תעד, לא רוצה, ריח את הלוסטרת להי, רד. אמר לו, אני לא יכול, לא תרד. טוב, ירד. מנסה לדחוף, נו, עגלה זזה. אז בא הגוי, במקום שאמר לו, תודה רבה, תן לו עוד סטרת להי. אמרו, תראה, הסרט איך הראשונה מגיעה לי, הסרט השנייה, למה? אני עזרתי לך. אמרו לו, ששיקלת, אמרת לא יכול, אתה לא רצית. אמרו לו, אשתו, שמעת מה שמע לך הרב? עכשיו הנה לך למעשה, קיימת את זה. שמעת? אם תרצה, אתה יכול לשלוט בו. אומר רש"י, עדי לימוד תורה. תורה אש. אש של תורה. היצר הרע כתוב, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. מה? מה? אתה מנובל לשיבה של מכון מאיר? מה פתאום? או לשיבה אחרת? מה זה? מה זה? מה זה מושכהו לבית המדרש? מושכהו עד הדלת של בית המדרש. כי יראה לומדים תורה יצרה, פוחד בתורה, לא נוח לו לשמוע אותו, בורח מהר. אז יעזוב אותך וילך. כוח של תורה, כוח של לימוד תורה, היא מכניסה, הופכת את האדם לקדוש, לטהור. מעלה יש, אדם יושב לומד תורה, האיברים שלו מתקדשים.
האיברים שלו נהיים טהורים, האדם נהיה מתקדש ומתעלה מלבד שילמד לשמה. לשמה יש שתי אפשרויות, לשמה לשם ממון, לשמה לשם כסף, זה מותר. אבל כתוב, כל מי שלומד תורה שלא לשמה, תהפך לו שגתו על פניו, מקבל עונש. אומרים הצופות, שמה לקנטר. שימו לב, בשנה הקדוש, כל האותיות, הדפוס הראשון, כל האותיות כתב רש"י. מגיע להלכות תלמוד תורה, אומר שנה הקדוש, אדם שלומד תורה, יברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שם המלכות, אשר קדישנו במותה וציוונו ללמוד תורה שלא לשמה, כדי שמתוכה אבוא לשמה. כך הוא עושה שרה הקדוש. נו, אלך הנשמה גדולה מזאת, אתה לא נשמה, הופך אותה לנשמה. רבותיי, אין לנו שיעור אל התורה. להרבות בלימוד תורה, כל שעה פנויה לימוד תורה, זה חשוב מאוד. לדבר ברחוב, מחברך, מלכתך בדרך דברי תורה. כתוב על, הם הולכים ומדברים על אלישע ואליהו, ואחר כך בא רוח סערה, מה מדברים? כמה עולה שוקולד וכמה עולה לחם? דברי תורה. אז עולה לשמיים ואליהו נביא בתוך דברי תורה. לחשוב דברי תורה גם כן טוב, ובשלה השם טרפה למעשה. אתם תראו לכם, אדם קם בשעה 4 לפנות בוקר, קורר, לא יכול לישון. אז הוא מתהפך במיטה שלו, משמאל לימין, מימין ושמאל. טוב, יותר קום, תעשה לי את הידיים שם תלמד. אבל הוא אומר, אולי אני אשן. מותר לו לאדם, כהוא בלי נטילת ידיים, כהוא ישן כל הלילה. לקום, קם מוקדם, לא יכול לקום, לא רוצה לקום, תהרהר בדברי תורה. מותר לך להרהר בדברי תורה. מילים תלת עדיין. זה לא נקרא מקומות המתוענפים. שואל, אבודריהם עליו השלום, מה שבדרך כלל קוראים הרד"א, ובדוד אבודריהם עליו השלום, שהיה לפני מרן בית יוסף, אומר, אדם לוקח כוס מים לשתות וברך שהכל יהיה בדברו. שם את זה, בא אחרי שעה, רוצה לך עוד פעם לשתות, נגיד, אני אומר, ברכתי על הכוס הזה שהכל, לא, תברך עוד פעם. אני שואל, אדם בבוקר מברך ברכות התורה. אגב, אם לא לומדים, אז לא יודעים, חשבים שהכל. ואני מסיים, אחד הרבנים אמר כך, כתוב בגמרא, לאכלת ושבעת וברכת, ברכה אחרונה על האוכל דאורייתא. אם אדם שבע ויספק, אם בירך או לא מברך, חוזר ומברך. ברכה ראשונה דרבנן. בתורה זה ההפך. כשם השם יקרא וגודל אלוקינו, הברכה הראשונה היא דאורייתא, הברכה האחרונה דרבנן. אז אומרים בשם הגאון, בשם הרב חידה. הכלל הוא, אדם כששבע צריך לברך לקדוש ברוך הוא. באוכל, לפני שאכלתי, אני רעב את הרבנן הברכה. אכלתי, שבעתי, זה דור הייתה. בתורה זה ההפך. מי שלא לומד תורה, אני שבע, אני יודע תורה, מה צריכים ללמוד? מה? אין תראה, עשית ככה לדור וחצים עדיין. מה צריכים ללמוד? הוא שבע. מתחיל ללמוד תורה, הוא רואה שהוא רעב, שלא יודע כלום. ואז הוא צריך... תסתכלו ברבי יונה, ביונה החסיד, ביונה גרון דבר, שערי תשובה. בפירושו לפרקי אבות. הוא כותב שם כך, אדם שלומד על מנת לעשות, אז מזכיר אותו ללמוד ולומד, לשמור ולעשות. אדם הלומד, לא כתוב סתם, אבל מזכיר בידו ללמוד ולמד. אז הוא שואל רבי יונה, וכך כתוב בנוסחאות שלנו.
אז אם אדם לומד על מנת לעשות, מזכים אותו לשמור ועשות, והשני משמע שלא על מנת לעשות. אם לא על מנת לעשות, אז מה, מה הוא משווה? כלום הוא משווה. אומר רבי יונה כך, אותו שלומד על מנת ללמד, על מנת אז לומד, כתוב כך בתורה, אז אני מקיים. הלומד על מנת לעשות, לומד הלכה כמה ימים ושנים לדעת לקיים את המצווה כהרחתה, זה נקרא על מנת לעשות. לא סתם אני עושה נטילת ידיים, כלי כשר או לא כשר, כלי סדוק, מוציא משקה, מכניס משקה, יש לפניי כלי פלסטיק וכלי זכוכית, ומה אני נוטל? יש לפניי כלי מפלסטיק וכלי מזהב וכלי מכסף, מה אני מברך? נכון, יש מי שאומר שבקידוש, ועושים את כנסת קידוש, אז לא היה מועיל לברך על הכוס הזה בורא פרי גפן, צריך כוס כסף, זה לא ככה. לא מועיל לקחת את הכוס לעשות ממנו נטילת ידיים, זה לא כך. אבל מה שכן ככה, אני אגיד לכם דבר מעניין. אדם לוקח כוס חד פעמי ושותה בו מים. ביום שישי אחר הצהריים, וזרק את זה לכיור, למשולש של הכיור. בא ומוצא בליל שבת, רוצה לקחת את הכוס הזה, לשטוף אותו, לקחת עד הפעם כוס מים. מוצא אסור. ביום שבת לקחתי כוס חד פעמי, שתיתי בו מים, וזרקתי אותו, לא למשולש, לפח אשפה. וחסר לי את הכוס, אני מוציא אותו פח אשפה, שוטף אותו, מותר לי. מה ישנה? בבין השמשות, הקוס הזה לא היה מוקצה, הקוס הזרקתי אותו בכיור, נהפך למוקצה בבין השמשות. נו, אתם יודעים את ההבדל בין זה לזה? נו, צריכים ללמוד? הם לא לומדים, לא יודעים? אתם תראו לכם, יבוא אדם, אומר, אני מחמיר, מחמיר, בשבת, כמו כל הפוסקים. יש לו בקבוק קולה, שם אותו בהקפאה ומציא אותו. ושם אותו בחוץ עד שימאס וישתה. מי אמר לך זה מותר לפי כל הפוסקים? לפי דעת רמה זה בדיעבד. למה זה מניע כפו? אז אסור לך לשים אותו באש, בשמש. מותר לך לקחת את הקוביית קרח ולשים אותה בתוך כוס מים. אבל לקחת קוביית קרח ולשים בתוך כוס ריקה שתהפך למים לדעת הרמה לכתחילה אסור. ומתי לא רמת איך תדע את זה? אתה שם כדור, קוביית קרח בתוך המים, והיא לא נמסה, אתה לוקח כפית, רוצה להמיס אותה, לרסק אותה אסור, אומר השיבור למים, לא למדת, איך תדע? איך תדע? אז אני לא אמשיך, אבל אגיד לכם בקיצור, היה פעם אדם, אמר בשבה אני ללמוד הלכות, אני לא אלמד, לא אשמע הלכות, אלף לשבעה, לא אשמע הלכות, אלף מתכנסת. מה, אני אעבור לשמיים, נגיד, לא ידעתי הלכות, לא למדתי, גמרנו. טוב, אז הוא בא לשמיים, אז אמרו לו, תראה, נטלתי ידיים בבוקר, לא נטלתי, למה? מאיפה כתוב, אני לא יודע, צריכים לתור ידיים. לא הלכת לשבעה ללמוד, לא הלכתי. לא שמעת את הדרשה, לא למדתי. ברכת, לא ברכתי. למה? לא יודע, לא ברך. למה לא למדת? אני לא יודע. למדתי. אז אמרו בשמיים, מה נעשה, מה נעשה לו? יש מלאך רע כמו האדם הזה, אמר לו, בסדר גמור, אתה לא למדת, לא למדת, אבל יש לך עוון קטן שלא למדת. אמרת עבירות הכל, אבל עוון קטן לא למדת. אמרו, נכון. אמרו, על העוון הזה 5 דקות בגהינם. אמר לו, אבל היא כעת מיוסי אותי. אמר, אני אתן לך נייר. אמר, הנייר בגיהנם זה ישרף. אמר, אני אתן לך על אסבסט שלא נשרף. הנייר שלא נשרף. טוב, נכנס. 5 דקות שוחק על כל החברים שלו, איך אני צחקת על העבדים של מעלה, אתם נשרפים, אני עוד 5 דקות יוצא. אלה מחכים, מסתכלים, רואים איך זה רימת המלאכים. כשגמר 5 דקות, עומד לצאת, עומד השוער בגיהנם, השוער של גיהנם, אומר לו, איך, כנס פנימה. אומר לו, יש לי פתק. הוא לוקח את הפתק, הופך את הפתק ככה, אומר, מה זה פה? קח! מה זה? הוא אומר, כתוב פה 5 דקות. אומר לו, שמר שגירם, אני לא יודע ללמוד, לא יודע לקרוא. מה, בגלל שאתה לא יודע לקרוא, אני אשאר בגיהינם? אמר לו, כן, גם אתה עשית ככה. אתה אומר, אתה לא יודע לקרוא, אתה תשאר ככה. נו, עם קוצי בשמיים לא עושים דברים מהחזור העניין שלנו. רבותיי, ללמוד ולבד, לשמור ולעשות. האדם לא יסתפק, תכלל לא תתעלכי מעלה יותר. למדת שעה ביום, תוסיף עוד שעתיים. למדת שעתיים, תוסיף עוד. והגית בו יומם ולילה. כל היום שלך יהיה הראש שלך תורה. אתה הולך לקלוט ירקות, אתה אומר לו, כמה זה? אומר לך, 20 שקל. השני מכם 11 שקל. אתה רוצה להוריד לו? שקרן? אסור לך לשקר. אסור לך לומר את הדברים האלה. אתה אומר, בוחרים במקום אחר יותר בזה, אבל לא לומר את המחירים. תיזהר מהדברים האלה. אני מדברים קטנטנים האלה. אם אדם לא לומד תורה, אז הצד שני, אם אדם ילמוד תורה, ואני אכנס ראש שלי כל מסכת שבת, כמה דפים יש בה. מסכת בבא בתרא, כמה דפים. הלכות שבת, הלכות דתרי בשר. איך אני יכול לשמור? אומר הרי הקדוש, למדת הלכות שבת, אתה בורא מלאך ששמו שבת, והוא מזהיר אותך. לברום מלאך ששמו שבת שמזהיר אותי, זה טוב. רעזה אומר החיים הקדוש. וזה אני מסיים. בליל שבת, באים הביתה, אומרים שלום עליכם, בואכם לשלום, משבתכם לשלום, ואומרים בצאתכם לשלום. יש עדות שלא אומרים בצאתכם לשלום. מה, אנחנו מגרשים את המלאכים? לא אומרים. בסדר, מה רובם אומרים? בסדר, אומרים. אומר הרחיים הקדוש כך, מלאכים של ליל שבת באים, לוקחים את האדם, מלווים אותו מבית כנסת עד הבית שלו, ורואים שהוא מתנהג טוב, אומרים שבת הבאה, ככה הולכים, שלום. אבל מלאכים שאתה בורא מהמצוות שלך, הם נשארים איתך כל הזמן. שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך, כי מלאכיו יצווה לך מלשון צוותא, אומר אור החיים הקדוש, תמיד איתך, אתה בראת אותם, בזכותך הם נבראו. דבר חשוב מאוד. אומר בזוהר הקדוש, והשלם ניחומים פסוק, לא ולא ולא. כל פעם שאני קורא את הזוהר הקדוש הזה, אני מזעזע. אומר זוהר הקדוש, והשלם ניחומים לא, זאת אומרת, הוא חי, אני הולך לנחם אותו. ולא ולא, אז הוא מת. אז איך כתוב הפסוק, והשלם ניחומים לא ולא ולא? אומר בזוהר הקדוש, שני מלאכים מלווים את האדם מגיל בר מצווה והלאה. עושה מצווה עם רוקדים, עושה עבירה עם כועסים, ועוד עבירה אומרים לו תלך מפה, אתה שרוח, אנחנו מדברים עליו, זה לא שווה כלום. חוזר בתשובה, המלאכים חוזרים. והשלם נחמים לו ולעבירה, אותם המלאכים שמתאבלים עליו. אולי המשך יותר, למה ככה? כתוב, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אתם תשימו לב, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. אתה עושה עברה שם בורח ממך. לא יכול לסבור את העברה שלך. אתה עושה מצווה השם שמח. אתה תגרש את הקדוש ברוך מהלב שלך? אתה? עכשיו על זה? אז תבין עכשיו איך להתנהג כל הזמן. אז איך אני יכול לעשות? תלמד תורה, מלאכים ממלאים אותך, הם ישמרו אותך שלא תקשר בשום דבר. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כולנו, כל עם ישראל, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. אנחנו צריכים להיזהר. היום יש מילת התנתקות, התנתקות, אני לא יודע מה זה. להתנתק מהתורה אי אפשר. להתנתק ממצוות אי אפשר. להתנתק מארץ ישראל אי אפשר. אומר הרחיים הקדוש, אומר הרחיים הקדוש, אני כותב את הספר שלי ואני לא מסכים שיחקו עליי, ואני מסכים איתו. הוא אומר כך,
כי לך וזרעך נתתי כל ארצות האל. לך ולא לעשיו, לך ולא לישמעאל. ארץ ישראל שייכת לנו, לא לעשיו ולא לישמעאל. שייכת לעם ישראל. אבל היום מדברים ושמדברים, אנחנו על ידי לימוד תורה, על ידי שנלך ברחוב ונלמד וללמוד תורה, וללמד תורה, נהפוך את האווירה של תורה, ואז ואני זאת בריתי, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.
תודה רבה למורנו ורבנו הראשון לציון, פאר הדור והדורו, כבוד הרב מרדכי אליהו.
זה הכוח הגדול ביותר שלנו כעם, זה הנושא של האחדות, אחדות בין כל חלקי העם, דתיים, לא דתיים, חרדים, ספרדים, אשכנזים, יש לנו הרבה סוגים. ובאמת המטרה היא פשוט להתאחד כולם ביחד. אין עוד כוח שיכול על האחדות, גם לנו בתוך תוכנו וגם מול כל האויבים שיש לנו מסביב. האחדות זה הדבר שיכול לנצח, וכמו הדרך של מכון מאיר, באהבה ובאמונה, ככה רק אנחנו נוכל לנצח. אז השיר הבא יש לו סגולה מיוחדת. אם שרה אותו בן אדם אחד, נברא מלאך אחד בשמיים. אם שרים אותו שני אנשים, שני מלאכים. ואם שרים פה 1,000 איש את הפזמון יחד איתי, אז יבואו הרבה הרבה מלאכים בשמיים. אז תצטרפו אליי, אני מאמין. זה השיר הבא, ואיתו אנחנו גם נסיים. כולם טועם, חיים בתוך בועה, מרגיש בפנים אחד שמה זורקת, מתי תעבור כבר אהבה. אני מאמין באמונה שלמה בארץ, אנחנו עם אחד, אסור לנו להיפרד. אני מאמין אפשר למצוא את הדרך להתקרב לחברה מעט שונה, כן, קצת רצון וקצת דרך ארץ, אולי תחזור אחדות למדינה. אני מאמין באמונה שלמה בלב, אנחנו עם אחד, אסור להיפרד. אני מאמין באמונה שלמה בלב, אנחנו עם אחד, אז חייבים הדרך שמכון מאיר כל הזמן מדברים על זה, אהבה ובאמונה. הכוח שלנו. עכשיו, כולנו ביחד עם הפזמון. חזק!
אני מאמין באמונה שלמה בלב, אנחנו עם אחד, אסור לנו להתפרד. אני מאמין באמונה שלמה בלב, אסור לנו להתפרד. אני מאמין
היחידה המובחרת שהמוזיקה היא